אז לפני שניכנס למחלוקת רבי ורבנן, בעצם מחלוקת הראשונים, איך להבין את המחלוקת שלהם, רק ככה בהקדמה ננסה להבין בכלל כל קניין שטר, כל כך בכלל מתיימרים להקנות בקניין לשטר, ומה המורכבות עד כדי כך שאולי לפי חלק, הרבה משתות הראשונים ולזה כל מיכל שטעות לרבונן, אבל לפחות גם משומד רואה את המודה שיש בו את הדין המיוחד שמוכר שטעב חוב לחברו וחזר במחלו מחול, שגם אחרי המחירה עמל ועדיין נמצא כאן בתוך התמונה. אחרי שנקדים את הקדמות האלה, אז נוכל יותר להבין את מחלוקת רבי ורבנן, כמו שאמרתי שבעצם זה אחר כך אולי להבין יותר את המחלוקת הראשונים בתוך הדברים ולראות את הדברים האלה להלכה. אז רק ככה נסמן לנו שבכל מכירת שטר יש כאן כמה רכיבים שמוכרים, או שעליהם אנחנו בעצם אמורים להתבונן בסוגיה שלנו, מה בתוכם אנחנו בכלל מתיימרים למכור. אז אני מתחיל בחוויה ממשהו המאוד שולי, שזה נראה ככה קצת בהתחלת הגמרא, אפילו שנמרה בצורה של ציניות של הנייר עצמו לצור על פי סוחתו, אבל כמו שהגמרא ישר סינינה את הניגון הציני הזה, אמרה אין לצור ולצור, אני בא להסביר משהו שבאמת גם אולי המשך נזכיר דברי הנתיבות, אם לא, אבל רק ככה בקצרה, שהנייר עצמו לא מעבר לכל סוגיית החוב והשיבוד, יש לו משמעות ממונית לא רק לצור על פי צוחיתו, אלא יש לו לחומר עצמו שנקרא המסמך, יש לו בוא לומר ככה לפחות כלפי הלויבה משמעות גדולה מאוד, שבמציאות השטר המסם הזה, בלי קשר לחוב שנמצא מאחורה, במציאותו הוא יכול להמחיש את הראיות שיש לו על החוב, ואם שטר כזה הולך לויבה לאיבוד, זה ודאי עוגמת נפש גדולה ללויבה, ואם כמו שהנתיבות מצייר ירצה אדם לתפוס משכון חפץ וחפציו, אז הוא יתפוס בנו את השטר המסם הזה, ולשטר המסם הזה אני דבר עכשיו עוד לפני איך הוא מעביר את החוב, הוא מפני עצמו דבר ודאי בעל ערך ממוני משמעותי, אולי רק לבעליו, לא רוצה עכשיו לקייס לכל הסוגיות של חפץ שהוא בעל ערך לבעליו, כמו שפרקם בדיברנו שגם משקפיים שלי לאף אדם אחרי בעולם הם לא שווים כלום, אולי רק עם מכירות פומביות עוד מהשנה, אבל בהקשר המסע הזה כאן גם השטר הוא מאוד מאוד משמעותי לבעליו, לאחרים הוא חסר משמעות, אבל סוף סוף הדבר המסע הזה צריך לזכור, אולי בהמשך קצת נזכיר כמה נפקרות מהדבר הזה, שהוא ודאי גם דבר שכיר ודבר בעל ערך מכירתי. אבל אנחנו ודאי בסוגיה שלנו כאן מדברים לא על מכירת השטר מצד עצמו, אלא דרכו הניסיון להעביר את החוב עצמו. ולעיזה כיסה בצורה קיצונית, בחוב עצמו יש קודם כל את עצם מה שנקרא שיבוד הגוף. העבודה הזאת היא שבכל הלוואה לא יווה משבד למלווה וחייב לפרוע לו את חובו, שבצורה פשוטה בדבר הזה לא שייך את הדבר הזה למכור לאחרים, וגם רבנותם שיגיד מחד שטור דאורייתא בדיוק על הרכיב הזה יגיד שזה ודאי שהוא בו לא מועילה אף צד שמכירה, אני רק ימחיש את הדבר הזה, הרי שיבוד הגוף הגמרא בכתובות מביאה אולי מחלוקת, אבל שיש מי שאומר שכל מושג של שיבוד הגוף זה בעצם מצווה, פריאת בעל חוב מצווה, שיש מצווה ללויבה לפרוע את חובו למלווה. האם אדם יכול למכור את המצוות שלו, את הזכאות במצוות שלו, נגיד יש לי זכות של כיבוד הורים על ידים שלי, אני יכול למכור את הזכות בכיבוד הורים במקום לכבד אותי, אני למכור את זה 200 שקלים ומי עכשיו הם יכבדו את משה צבי ומישהו אחר, דברים מטלים. נזכיר חוב הוא הרבה פעמים גם בגדרי נזיק למשל, מה זיק הזיק נזק, אז הוא בעל חוב שלו, האם הנזיק יכול לומר מעכשיו אתה לא חייב לי, אתה חייב למישהו אחר, ודאי ש הסיבה מחבדת זה דווקא דרך המצווה, אבל אולי יש משהו עד, אבל זה לא רק מצווה, זה גם עושה מצוות של שיבוד, אבל זה יודע דבר שהוא בצורה עצמית שייך בין המל ולבין הלויבה, והדבר מסוים הזה אותו מצד עצמו לא שייך לכל להעביר לאף אדם אחר. אולי זה מה שהראשונים כאן הזכירו, הרמב"ן כאן הזכיר והרשב"א, ששמו כתוב עליו, והכוונה יש משהו מהותי בנקודה הזאת שהיא נמצאת בצורה ישירה רק בין המל ולויבה, ובמהות לא יכולה להיות שכירה. אתם יכולים בצדק כבר להקשות עליי, הרי רבנו תם עצמו מדה שכן שהוא מזכיר את הסברה הזאת, שזה הסיבה שמוכר שתיים חזרו וחזר מחלו עמד במחול, כי תמיד הוא נמצא בסיפור. אבל אם הוא הוריש את זה, אולי יכול להיות אפילו מתנת שכימרה, אם כי הוא שווה רחמנה, אז הנה חנמי היורש כן כבר הוא עכשיו יהיה בעיל עם הדבר הזה, והוא יכול להחליט אם הוא חל או לא מוכל. אבל בירושה זה משהו אחר, זה לא להעביר בעלות, אלא הירש קם תחתיו, הופך להיות ממש מחליף אותו עצמו, הופך להיות חלק ממנו. אז בדבר הזה זה אולי דרך יחידה אז לא ביוק להעביר בעלות, אלא להכניס מישהו תחתיי שיהיה הוא זה ש אז המעמד שלי עכשיו מצא אצלו. אבל לראות את זה ככל שכיר זה בדעה שלו. אז אנחנו דיברנו נתנו שתי הקצוות על הנייר ועל שיבד הגוף, וביניהם יש עוד שתיים אולי שלושה דברים שנמצאים ביניהם. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נברא. יש את השיבוד נכסים, שזה בעקבות החוב המסם הזה, הקרקעות של הלויבה נשתעבדו אל המלווה, כמו ששנה שם במציאה ראינו את הרידבה שאומר שזה חצי קניין, יש איזשהו חצי צד של בעלות למלווה בקרקעותיו של הלויבה.
מה שהרב אומר, מקור מצוות הזה, אנחנו
מדברים מצד המלווה
עכשיו.
כן. מצוות
זה של הלויבה.
עכשיו, המלווה רוצה למכור את ה...
מה
כמה זה? לא אפשר למכור מצוות. הנה, אני שואלתי, למה אני, האבא הוא המלווה עכשיו כאן. לי יש זכות שהילדים יכבדו אותי. אני עכשיו אומר, נשלם לראיהם 3,000 שקלים לחודש, ועכשיו הם יכבדו אותך. בדיוק זה, המותר של המצווה, זה היה כמה למכור את המצוות. המותר של המצווה עמל ולא יכול למכור את זה, כי התורה ציוותה לכבד את ההורים, התורה ציוותה לפסות את הניזק. מה הקשר עכשיו שמישהו יכול לומר, אני אהיה מקום הניזק, לקבל את הדברים האלה? אתה יכול לדבר על זכות המימוש של הדברים האלה, שזה דברים שעוד נדבר עליהם. אבל הדבר הבסיסי, התורה אמרה, דין מיוחד, עונך ומפתה. זכות שקיימת רק לה. בעקבות הדבר הזה, עוד מעט נאמר, נוצרו גם כל מיני דינים המון נוספים. אבל הדבר הבסיסי המסם הזה, זה שמו עליו, יהיה לך לבדך, אין לכם איתך, ולא שייך למסך בדבר המסם הזה. אנחנו רואים לכן עכשיו להשלכות המונות שבאו כתוצאה בדבר המסם הזה. אולי הדבר היותר מוחשי ויותר מוצק שקיים בתוך הדברים האלה, זה השיבוד נכסים שבעקבות הלוואה, נכס לדין של אין דרווילי, הקרקעות נשתבדו בעקבות הלוואה, אני כבר עכשיו, כבר בעצם הסתבכתי כבר קצת, כי זה לכל, נכון, רק למען דמר שיבוד הדאורייתא, למען דמר שיבוד הדרבנן, אז כל מה שאני אומר הוא לכל בעצם מהתורה אין כאן אף הגדרה אמתית של שיבוד. אבל בהקשר מסוים כאן היה אפשר לומר שמה שאנחנו עושים בסוגיה זה למכור את השיבוד נכסים שיש למלווה בקרקעותיו של הלויבה, שאותם עכשיו הוא מוכר לאחרים. ואכן ככה נראה שרבנו חיים הכהן במסכת במציאה הבין את הדברים, שמדובר כאן בעצם על קרקעות ממשיות שיש למלווה זכות של חצי קניין בהם, ואותם עצמם הוא יכול למכור לאחרים. וכשם מסוים זה רבנו חיין הכהן המלא המשיך ואמר שעל פי זה מאוד מובן שכשם שקרקע נקנית בשטר, ככה גם שיבוד קרקע נקנה בשטר. אני יכול על ידי על ידי שטר קניין שקיים בין עכשיו ביני לבין הלקוח החדש למכור לו את הקרקע המסוימת שיש לי בנכסיו של הלויבה. ומתוך זה נמשיך הלאה. אז גם קיין כסף באופן קרוני לכאורה אמור להועיל, וגם קניין סודר לכאורה אמור להועיל, שכל דקה קניין שדקה מעבירים קרקע, אפשר לקם גם להעביר שיבוד קרקע. אולי חזקה לא, כי חזקה זה בעצם קשור כבר לבעלות הממשית, ולמל ויש איזושהי בעלות יותר מופשטת בתוך הקרקע הזאת, יש לו רק נגיד קיין לגוף, לא קיין פירות כזה, לא משהו חי ממשי, אבל לפחות את הקניינים האחרים יהיה אפשר לעשות. לפי זה רבנו חיים הכהן מצמצם את כל הסוגיה, שרק כל מה שמחד שטרות מועילה זה רק במצבים כאלה שבהם ללויבה יש קרקע. אם ללויבה אין קרקעות, מעולם לא קנה נדלן, אז בעצם נשאר רק שיבוד הגוף, שאולי הוא חייב לפרוע על ידי המטלטלין שלו, אבל השיבוד לא חל על הדברים האלה, ורק בצורה כזאת יהיה אפשר ליצור את המחירה. ככה באמת רבנו חיים הכהן הבין. אני באמת יש באחרונים שאותו קרוב אומר שזה יהיה נכון מלא רק למען דמה, כמו שרמדתי מקודם, למען מה שיבוד הדאורייתא, שבאמת יש כאן, שבקפות ההלוואה נוצר כאן שיבוד, נוצר כאן נכס ממשי שאפשר להעביר אותו, אבל כמו שמעתי, אם זה ככה זה חל בכל דרכי הקניין, אבל רק בהגבלה שיש קרקע. זה בדיוק מה שרבן יונה הייתה לו בסוגיה שלנו מתחלה, אבאמינו לומר דבר כזה, אבל מכיוון שהוא אומר פשוטות הסוגיות לדבר גם שאין לו קרקע, הוא גם מוכיח שבצורה פשוטה שיבוד לא נקנה בכסף, כי אם ככה כל אדם שמוכר שטר חוב לחברו, הוא משלו למעות, אז למה שהמעות לא יקנו? ודוחק לומר שהוא רוצה לזרז את הקניין עוד לפני נתנת המעות, לעשות כל מיני דרכים אחרים, שכל זה בעצם אולי מוביל בעצם לשאלה גדולה שרבי נר שואל על כל הדרך הזאת של רבנו חיים הכהן, וזה מהגמה בפסחים, שהשיבוד קרקעות שיש לה מלווה אצל הלויבה, הגמרא במסכת פסחים אומרת שבעל חוב מכמה לאבו הוא גובה, ולא מפריע. זאת אומרת, לא נכון לומר שכבר יש לו קרקע בנכסיו של אויבה. יש לו זכות לייצר קרקע בנכסיו של אויבה. הזכות הרטילית הזאת היא בסוגי המסכת פסחים, אם אתם זוכרים גם בבא מציע, בבא קמא, סליחה, בסוף פרק רביעי, רואים שאדם לא יכול להקדיש אותה, לא יכול למכור אותה, לא יכול לעשות אותה אפוטי, כי היא לא מוגדרת אדם בכלל כשלו, היא משהו כזה שיש לו פוטנציאל עתידי לקבל אותה, נתאם יש לו עוד פוטנציאל, אז מלא קשה לומר שבדבר המסוים הזה ככה רבן יונה מסיק, ולכאורה שלא כדברי רבנו חיים הכהן, שאת השיבוד שחל על הקרקעות, אותו לא על זה דיבר על סוגיה, לא זה הדבר הנמכר, כן רבנו.
אם רבן חיים מסביר סוגיה, פה איך מסביר את הרבי שאומר
שאין כאן מסירה? אני מזכיר, מחלוקת רבי ורבונן, היא מחלוקת שנאמרה לא רק אצלנו, נאמרה בפרק עשירי גם לגבי מכירת קרקעות רגילים, שגם בקרקעות רגילים רבי אומר, איך אני מוכר לך את הדירה שיש לי באיתמר, אני מביא את החוזה הקנייה שקניתי מהר כביר, מביא את זה לרב אבי, וכך הוא קונה את הדברים, שבעצם מחלוקת רבי ורבנן היא לא רק לגבי הלוואות, היא גם לגבי איך מוכרים קרקעות, טוב, צריך במשך להגיע למחלוקת להבין מה קורה כאן בדיוק, אבל רבי אומר שיטת מחד הקרקעות היא על ידי זה שאני מעביר את שטר הקנייה הראשון, מעביר אותו לאדם אחר, זה אני מוכר, ואותו דבר גם יהיה בהלוואות.
שטר גם מסירה אותך
איך? איך?
אתה לא צריך גם שטר וגם מסירה,
אל תראה בנם צריכים
גם מכך רגילה, לא עוד אחר
מה זה?
גם מכך רגילה
בקרקע רגילה אפילו נכוניה שאתה מדברת אותי, אבל ככה אני זוכר בפרק עשירי שמחלוקת רבנה זה שרבנה אומרים שנקרא מכתיבה מסירה, וזה קצת אנחנו ממשך, זה יעזור לנו קצת יותר להבין מה זה המושג התנאי הסוף של מסירה על פני הכתיבה של רבנן. אבל רגע, איפה זה נמצא שם? יש כאן אולי כאן נסות השס מפני כאילו לרגע א' הענווה ושם נזכר קוף סמכתת קוף אין ג' אני קורא בשדין תולך כל מה שהשטר בידך מתקיפה רבייה הכי נגע אלה אמרה באותות נקום מסירה וגם בני זוות תולות במסירה ואני אסביר אין תולות במסירה ואני רק אראה שאולי קוף אין ג' גם איפה היה קוף אין ג' עוד א' יותר התכוונתי באמת כן בקוף סמכתית. עכשיו מדובר על מכירת קרקעות הגמרא והקמרא מכירת רבי ורבנן, בסדר? אז צריך להבין מה בדיוק הדעות המחלוקת, אבל לכן אני כאילו הגמרא דיוטה על מכירת רבי ורבנן מכירת הלוואות למכירת קרקעות, בסדר? זה גם לפי זוכן שולחן ערוך פסק את זה גם לדינה אצלנו רק בסימן סמך וב סעיף דל בפי זוכנים. אה שפסק הדת רבנן שצריכים כתיבה מסירה, אז אומר אין שתה מכלם כתיבה מסירה לשתה חוב, או שתה של קנייה שכתב לסדים מכורה לך שהוא עיקר הקניין, בסדר? כן, יש לך את זה? נכון, בסדר? טוב, אז כל זה רק הדרך שנה של רבן חיים הכהן, כאילו בעצם אנחנו אמרנו לא הציעו בדוקו מוכרים, הנושא שלנו כאן לא לגבי השטר, היה מפתה והרבה יותר ממשי, הרבה יותר פשוט להסביר סוגיה של דומה כאן על שיבות הקרקעות שהוא חצי קניין, ככה רבינו חיים הכהן הסביר, אבל כמו שאמרנו הסוגיה בפסחים היא לכאורה קשה עליו. אנחנו מראים בהערה אגבית, לא רוצה לדעת להרחיב, רבינו חיים הכהן כנראה יישב שם, מדובר למכור קרקע ספציפית, שזה באמת עדיין לא זכה בקרקע ספציפית, אבל הוא בעצם עדיין זכה בקרקע בין כל סודותיו, יש לו איזשהו קרקע עלומה שנמצאת בכל סודותיו שאתה מוקן בעלים עליה, ואותו יכול למכור, וזה קצת חידוש, למרות שזה קרקע לא קונקרטית, אותו יכול למכור ולהזדקש את הקן של הקרקע בקטע שתה וחלקה. אבל בכל אופן, בגלל הדבר הזה, הראשונים האחרים הלכו בדרך הזה. הדרך היותר פשוטה היא למשוך את זה לדבר רביעי, שזה בעצם לומר, הנה חנמי, זה מקום הסיבה לומר שמחרת שטרות לא מילה מהתורה, כי אין כאן אף דבר קונקרטי שאפשר למכור אותו, אלא כל מה שהוא מוכר לו זה רק את זכות הגבייה בפועל, שבסוף שבר בלמייסה הזכות שיש לי לגבות את ההלוואה מפלוני היא תתורגם בעתיד בדמים, ואת הזכות שלי לממש את ההלוואה שלי על דמים אותה אני עכשיו מוכר לבן אדם אחרים, אבל זה באמת דבר שהוא באמת אין בו אף משהו ממשי, זה כמו שאמרת נסח את זה בסוף שאתה זה מילי, זה דברים שלמתיים בעביר לחלוטין, שלהם באמת אין חמי, כל דרך הקינן שיעשו להם יהיה קינן מדי רבונן, שהוא מתייחס כמו שאמרתי לא לשיבוד הגוף, זה לא אתה ואמינה, הנושא שלנו כאן הוא לא הנייר, לא לשיבוד הנכסים כי זה מקו אליו הוא גובה, אלא זכות הגבייה שיש עליה תקנו. אני חוזר אבל לרבנו תם, רבנו תם הרי כן אומר שמחרת שטרות מועילה מהתורה, ונראה ברבנו תם לכן שיש כאן איזה משהו ממשי שאפשר למכור אותו, ורבנו תם בצורה פשוטה לא תלה כמו רבנו חיים הכהן את הדברים רק אם יש לו קרקע, אלא גם בין יש לו קרקע בין אין לו קרקע. אני אולי מחדד יותר גם בכתב ידו למשל שבכלל לא משווה קרקעות, גם שם הוזכר בשולחן ערוך שמועילה מכירה, והשח הסביר שהמכירה מועילה שם מדורייתא, שיטת השח פסק רבנו תם שמחרת שטרות מועילה מדורייתא גם לכתב ידו, למרות שאין שם אף קרקע מסוימת שמשעבדת, אלא שיש כאן עוד משהו קצת יותר עדין בין כל הדברים שאמרנו, שהוא קשור לשיבוד נכסים. המושג שיבוד נכסים אנחנו ישר תיגענו אותו לאיך הוא חל על הקרקע מסוימת, אבל יש שיבוד נכסים בראשונים, זה הכוונה הזכות הקרית שיש לי בנכסיך שהיא נשארת בתור איזושהי בעלות מופשטת, גם אם אין לך קרקעות יש לי מל ושלווה לשימון 200 שקלים, אז בעצם מכל הבעלות של שיבוד נכסים 200 שקלים הם באמת לא שלו, 200 שקלים הם כל מן של ראובן, שזה איזשהו משהו כוח שיבודי כללי שיש לי בנכסים, ואת כוח הגבייה המסם הזה זה באמת משהו מאוד עדין, מאוד מאוד מופשט, אבל הוא זכות ממונית מלאה שיש למעל במרסוף של אלוהיבה, ואצל רבנו תם את הדבר הזה אפשר למכור מן התורה, כן, כי שטר שהוא בעצם כלי מיוחד שאפשר, כמו שהרמב"ן אומר, בשטר אין לך קניין גדול מזה, שהוא בעצם מבטא כוח שליטה, אז על זה אני מבטא את כוח השליטה על השיבות שיש לי, לא כפיר שהוא תורגם על נכס ספציפי מסוים שנפקמין שגם אם יקר ללקוחות אז יהיה אפשר להוציא מלקוחות, אלא כוח השיבות הכלי שיש לי בנחזור של המלווה לפי רבנו תם אותו אפשר למכור מן התורה. מה זה? איך?
ממה שהרב אמר ברבנו יונה שזה זכות.
לא, רבנו יונה מדבר רק על זכות המימוש בפועל, אני אשר עוד כמה נפקמים גדולות. שומע, חנמי, הכל הצגה כאן, לא קרה כאן כלום. אלא למעשה, בעתיד, כשאתה בא לגבות את החוב שלך, אני אגבה את החוב במקומך, אבל בעצם לא מכרתי לך אף דבר אמיתי. למד רבנו תם, ואולי אני חושב שגם תסות עקרונית יודע לרבנו תם, עוד מעט אני מצד אחד את הדברים, רק אומר שזה מדרבנה ולא מדורייתא, מכרתי לך את כוח הבעלות שיש לי בתוך הנכסים שלך, יש לי בתוך הנכסים שלך כוח בעלות, הוא לא ממש על אף נכס מסוים, בטח אם אין קרקעות הוא לא ממש על נכס מסוים, אבל יש לי כוח בעלות, ואותו עצמו העברתי עליך, שאתה רבנו תם, המכרה הזאת היא תקפה מהתורה. בצורה פשוטה נראה לי, נכון שיש כאן מושג קצת עדין ומיוחד שרבנו תם אומר, אבל נראה לי שבדבר המסם הזה נחלקו גופה הרמב"ן והרשב"א מול התוספות בסיבה שמנמקים למה מכרת שטרות לא מועילה מהתורה. הרבן והרשב"א אמרו נימוק שנייה שרמדת עושה זה לא תשמע עליו, בעצם רוצים לומר כמו שאמרנו בהתחלה, תשאירו את הגוף יש לנו קור, ולא עלה על דעתם שיש עוד משהו נוסף, כי בעצם אמרנו יש תניה, יש את שירו את הגוף יש לנו קור, שירו את נכסים לא רלוונטי לסוגי המקבל לבוא גובה, מה נשאר? לא נשאר כלום. זה הנימוק היסודי שהבינו, שבעצם הוא, אז אין כאן, לא מצליח כמה למכור. סוף סוף אצלנו כתב נימוק אחר, יש כאן מה למכור. עוד רק נראה בקצות דברים, נפקים את הדירות שלפי ופי נפשר, בצורה מסוימת להעביר את החוב מדאורייתא, גם לפי סוף סוף שחלק על רבנו טעם, אלא שיש כאן בעיה חיסרון צדדי שלא ולא בשוטו, שהדבר שיש לי בנכסיך, אני לא שולט עליו. זה מאוד מובן לפי מה שאמרנו. יש לי כוח בעלות כללית, אבל אני לא יכול לשלוט עליו, כי אתה יכול למכור או לעשות בנכסים מה שאתה רוצה בהם, אז זה בעצם מצב שלא ולא בשוטו, אבל יש לי את השלו. כי אני בעצם בא לחדד, לפי הרמב"ן, זה אפילו לא שלו, שמו כתוב עליו. כל מה שאפשר למכור מאלה, זה ישר אנחנו באים לקצה האחרון, רק לזכות הגבייה החיצונית שזה בסוף. לפי תוספות, הוא בעצם די בסמת כן כמו רבנו תם, הוא רק חולק שאומר, אין שיטה, הוא לא מצא שיטה איך להבין את הדבר הזה, אבל יש לי משהו שיחה, שזה שלא ולא ברשותו. שרבנו תם אומר, שיטה מולה להביא את הבעלות עליו, לפי רבנו על ידי מסירם, זה יהיה מחלות רבנו ורבנן. אבל באופן עקרוני, יש דרכים שלכם אפשר להביא את הדבר הזה מידיו של אדם לשני. תוספות אומר, לא, יש כאן בעיה. כי הדבר בסם הזה, הוא אני לא שולט עליו, ולכן מכירתו לא תלמד תורה, אבל כבר עכשיו אני אזכיר דברי הקצות, אומר הקצות נפקמינה, אדירה, אדם שאיבד צ'ק, והתייש מן הצ'ק, ומישהו אחר עושה את הצ'ק הזה, וזה, בוא, תאמת, היום מה נפשך הצ'קים מזה, אבל נגיד, זה, האם הוא יכול עכשיו לזכות בצ'ק הזה, או לזכות בחוב המסם הזה, ולגבות חובות מאחרים, אומר הקצות, שלפי תוספות שחולק על רבנו תם, כאן הוא יודע לרבנו תם שהמכירה מועילה מהתורה, שבאופן קוני, והדבר עושה זה כאן, כאן נחסה, הוסרה כל הבעיה, כי למכור צריך ברשותו, אבל לזכות בחפצים עבודים על ידי יאוש, שם אדרבה, שם הכי טוב שם לא ברשותו, דווקא חפצים כאלה שיצאים לא ברשות האדם, הכי קל להשתלט עליהם והכי קל לזכות בהם, ולכן מכאן שהמלווה באמת החפץ שעושה את זה, זה לא ברשותו עצמה, אבל בא אדם אחר עכשיו ומשתלט על חפץ שלא ברשותו של המלווה על ידי הייאוש של הבעלים, על ידי זה הוא יכול לזכות בחוף שקיים כאן. זה רק ממחיש עד כמה אין כאן באופן קרוני תוספות תודה לרבנו תם שיש כאן משהו מסוים שהיה יכול להיות שכיר ולא עוד אוויר בלי איזשהו תקנת חכמים שמה שאומרת זכות הדיעה שבעצם אומרת זה הכל הצגה. זה לא הצגה, יש כאן משהו אמיתי, את המשהו אמיתי הזה אי אפשר למכור בדקי הקנייה הרגילים כדי שלא בשוטו. מדרבונן חכמים בצורה פשוטה ויתרו על החיסול שלא בשוטו ואפשרו להקנות אותו, ויש דברים כאלה שכמו בייאוש אומר צוד, ואולי אפילו מה שמצטט בדברי התוספות, אולי אפילו מהתורה. בסדר, אז אנחנו כאן סידרנו יותר כאן את הגוונים השונים של ה שכן גם לצורך סוגיה. אולי יש עוד נפקמינה נוספת חשובה שתהיה בין הדרך של הרמב"ן, כאילו שמעתי שזה חיסון מהותי שבעצם אין כאן כלום למכור, לעומת התוספות ורבנו תם שיש כאן איזשהו כוח מסוים שלפי רבנו תם זה מין לתורה, התוספות זה רק חיסון שלא בשוטו. מה יהיה? אני עכשיו נתקן מדברי התוספות, לא רבנו תם. מה יהיה לפי התוספות? אם הלא יבא, זורם עם המלווה ואומר, אני מוכן שמכור את החוב הזה למישהו אחר. בדבר הזה יש מחלוקת בין בעל המאור לבין הרמב"ן עצמו.
הוא רוצה את זה בהתחלה או לפני? או אחרי?
כי יש לי שטר חוב עליך, אני עכשיו רוצה למכור אותו לרעב, אז אני אומר, מתן, אתה מסכים ששתנו ביחד למכור את השטר חוב הזה
לא כתבתי את זה בהתחלה,
כן, מה זה? איך?
לא ממש השטר.
לא, ממש השטען זה תקנת רחמים. כן, אני מדבר עכשיו במצב כזה שמחרתי את השטען בלי הפרעה של זה. הוא אומר, זה השטען. כלומר, זה השטען, לא זה, מה שעשה זה מילצה ולא תמה זה במילים. הבאתי את השטען בהסכמת הלא הזה. אומר בעל המור, בתחילת פרק הבי שם, בפרק הבי ובאו כמה שם לגבי נזיקי נאמר, שאומר, כאן שרה כל הבעיה. אם כל החיסרון שלו ולא ברשותו, כאן, כי, אז מה קורה? זה גם תמיד תוכלוקית, שאדם שגנב חבט מחברו, ועכשיו גם הגנב וגם הנגנב רוצים לקרוא את החבט למשהו אחר, בעל המור אומר זה מועיל, כי שם זה חזר להיות ברשותו, ולאותו דבר, גם עם הבעל חוב, ומי שקנה בעל חוב, הסכימו לקרוא את החפץ למישהו אחר, שם את הדבר על שור שנקף ונגף ונגף, נחל כל פעם, זה נחשב כאילו הוא מכה אותו למישהו אחר. אומר בעל המור, בהסכמת שתי הצדדים, יש לנו למכור, כי שר החיסרון שלא בשוטו. אבל לפי הרמב"ן, והרמב"ן שם חולק באמת על בעל המור, מה שמתחילת הגילי שם, אומר, יש כאן חיסרון מורתי, חור זה לא דבר שבמורות אפשר להעביר אותו. זה לא רק חיסרון שזה לא בשליטתי, זה בכלל לא שלי. כי מה שיש לי זה רק השיבוד הגוף שהוא להעביר. כמו שאמרנו, אין עוד רכיב אחר שאותה אפשר להעביר. אלא מה שכל כאן רק תגיד לכם, שההשגה חיצונית שבעצם מתחסת, זכות הגבייה, בסדר? זה רק סידרנו כאן קודם כל את היסודות שבכלל על מה אנחנו עסוקים כאן בסוגיה כאן. זה נראה לי, הקדמה הזאת תהיה מאוד מאוד נחוצה בהמשך להסביר קצת את מחלוקת של הרשב"ם והתוספות, שאולי אפילו אחר כך קצות לנתיבות לדינה, רק בכלל אנחנו סרטטנו את גבולות הדיון כאן. כן.
לא כותב שם למה, אלא מי שימצא בשטר, זה לא יועיל כאילו
להעביר. אז זה מה אמר לי, כן. זה כתוב משטר נהלך ולכל דעת עם חמתך. שאגב, לכן אני משמעת את דומת שקצת החלפתי צבעים, כי לכאורה רוב הצ'קים שלנו היום זה נשם אמר לי. שהכוונה, משטר נהלך ועוד דעת לך, לא משטר דעת לך, אלא זה...
שטר
המוטב. לא, לא, מוטב מסוים, צ'ק פתוח, שהוא בעצם... בצ'ק בטוח, כן, כמובן, שהוא מתרז כל אדם. אין הכנה מי, כשם שהשתעבדתי לך, השתעבדתי גם לכל אדם אחר. אבל לשם, בהלוואה כזאת שהשתחסה למישהו מסוים, שהשתעבדתי למישהו סם, כי נגיד, בכל הלוואה, הסיבת הלוואה היא רק למישהו סיין, אז זה תמיד אין הכנה מי.
אבל מה אני מקריא?
מה זה מקריא?
אני עכשיו קיבלתי ממך את השטר
הזה, אני אמרנו, צ'ק פתוח, כן.
איך אני מקריא אותו?
לא, זה פשוט, לי אין כלום. אבל הלוי עצמו מראש השתעבד לכל מיני אנשים.
אין בעיה, אבל עכשיו אני רוצה להקנות את זה.
לא, זה סתם אשליה, לא אני מקנה. אני רק מגדיר מי הבא אחרי שהלוי במשאר שונה השתעבד אליו.
כן, אבל מתי? כשהרשב"א אמר מה הנפקא מינה של הזוגיה, מתי יכול לחזור?
לא, זה לכן, כן, כן. לכן, מהרגע שאני טכנית מעביר את השטר לידה של, אתה מעביר את השטר לידה של מתן, התברר למפרע שאני מראש שמעתי משתעבד לך ולמי די מחמתך, התכוונתי להשתעבד למתן. מי לשאת המסירה, אם זאת יש שתכות סגיל, אבל זה לא סוגיה שלנו. כשם יש סיבה חדשה להעביר בעלות, כי אני מראש השתעבדתי גם למתן. אז זה נצא מחוץ לגבות הדון של סוגיה. בסדר, רק הזכרת הצ'קל, רק כדי שאני מדויק, שם צ'קים פתוחים, הם באמת קצת נמצאים מחוץ לגבות הסוגיה. בסדר? כל זה, שבו, כן, כן, כן.
לא הבנתי מספיק, מה המתכון שמר שלא בנו ברשותו? מה שלא בנו ברשותו?
הכוח הבעלותי, אני שואל, אדם לווה, קיבל עכשיו הלוואה מהשיר של מיליון שקל. כמה נכסים יש היום ללווה? עד ימי לו 100 שקלים, עכשיו יש לו עוד הלוואה של מיליון שקלים. כמה באמת, מה, איך נכסיו? מיליון ומאה, אתה אומר. אז יש לו מיליון ומאה פעילים, אבל בצורה אמיתית זה קצת אשליה, כי מיליון מתוכם הם לא שלו, הם של המלווה. זה בעצם, אני שואל שאתה מסגים של היום, יש לי היום מינוס 10,000 בבנק. אז כמה יש לי? זה באמת צורה אמיתית, זה מילאי נסח מוטו. יש אותם לגמרי, אבל קלווה לי עוד 10,000 שקלים, יכול לעשות מה שרוצה. אבל כל מה מזכיר לי, שמע, זה לא שלך, זה שלנו, כאילו, כן? אז זה בדיוק הדבר מסוים שמחיש, זה יש לי, קיבלתי מהבנק עוד קרדיט לעוד איזשהו סכומים נוספים, אז זה כאילו יש לי אותם, אבל בעצם אין לי אותם. אז בעצם השלו, זה נשאר של הבעלים עצמו. שזה מה שבא לחדד גם למדע אמר שיבוד הדרבון, אולי סתם לחדד את הדבר הכי יפה. השח פוסק להלכה מחד שעוד דאורייתא. השח פוסק להלכה שיבוד הדרבון. הלכו שתי המשפטים גם יחד, לכאורה לפי רבנו חיים הכהן, שתי המשפטים שלנו לא אפשריים. כי כל הסיבה שמחד שעוד דאורייתא, כי מחל אותו כקוס, כאן אני דברים למדע אמר שיבוד הדרבונן. ואבל בכן מחד שעוד מהתורה, כי אני רוצה לומר, יש עוד שיבוד לפני שהוא חל על הקרקע הספציפית, נחקמינה, במחירת הקרקע ללקוחות, שזה בעצם, וזה דענו שיבוד הדאורייתא דרבנן, וזה תולים, יש לו קרקע או אין לו קרקע, אבל אני קרקעות את זה, יש עוד משהו ראשוני יותר, שנקרא עצם השיבוד, שבעצם חל על כל הנכסים, אבל בצורה מאוד מופשטת שלא מרשו אותו, שזה, יש לי משהו אצלך, אבל זה לא משהו שאני שולט עליו, אז זה חיסרון שאני שולט מרשו אותו. כמו שאומר הרצות, יכול לשאול דווקא במציע, בייאוש, אם הוא איבד את הדבר הזה, דווקא עד הדבר הזה, כן דרך להביא מלות אליה. כל זה...
אז זה באמת מגרעה שאתה אותי מדאורייתא.
איך, איך?
אז איך
אני
מתחילת, אם כל
השיבוד
הוא רק
מדרבנן,
איך זה...
לא, כי השיבוד על קרקעות הוא מדרבנן. כל מכון שיבוד את דורת הדרבנן הוא רק לכל קרקעות. אבל כוח השיבוד הוא ברור שהוא מדורלת. זה פשוט זה, בזה לא נחוש שם אדמה, כל מי שחקו לגבי החידוש של רבנו חנוכה, שכל אחד הסוגיה לייחד אותו על כך כספציפי. אנחנו תוך כדי הדברים הקברנו, רק אני באמת אסדר את הדברים, למה באמת מכירת שטרות, טוב, אולי כבר אמרתי את כל הדברים, לא רואה צור בעצם לחזור דברים, רק לא הזכרתי את שיטת רבנו חיים על הרמב״ם, שהיא מאוד פעילית. הרב חיים ברמב״ם רוצה לומר שמכירת שטרות, כאילו אמרנו שפילה מטעם מחשתות מהתורה, והסיבה שחזר מחלו אינו מחול כי תשיבו דגוף סוף סוף מנשאר אצלו, והזכרנו את התוספות שחיסורנו שלא ברשו אותו, והזכרנו את הרמב״ן שחיסורנו ששמו עליו, שבעצם כל שאמרנו אין כאן מחל מה להזין. רבנו חיים, רב חיים מדייק ברמב״ם שבאמת אין לכם מכל הסיבה שמחד שטרות מדי רבונן, זה רק בצד הקושי שמסק עניין, כי באמת יש כאן כוח בעלותי גמור לכל דבר, אבל אין אף דרך להעביר על בעלות, הוא לא מוחשי, אז מסירה, כמו שראה בהמשך, אם אילי, ובדם סיימת גם שטר כלפי הדבר הארכיבי הזה, הוא גם בעצם איזושהי המצאה, אין בו משהו מסוים שאמורים מהתורה, ולכן זה בו סיבה שיוצא מצב כזה, שכל מכרתו היא רק מדרבן, שרבנה תקנושו. דברי רב חיים, אני חייב לומר, גם פלא גדול, כי כמו ש... אולי תוך כדי דברים רמזתי, שאם המחירה, כל החיסון רק בצד נעשה קניין, יש כלל נקוד בידינו שקניין דרבונן מעל לדאורייתא, שנכון שאולי מה עשה קניין הוא מדרבנן, אבל בזכותו יצא תלבית החוב, אולי הרעיה הכי חזקה, זה מה שהזכרתם קודם, ממש שלושתן, ממש שלושתן זה גם דרך להביא את החוב מדרבונן, אבל אם ודאי שם יש לדין שחזר ומחלו אינו מחול, וממש שלושתן אפשר לקדש אישה, זאת אומרת שבסוף שבר, אם כל הבעיה רק הבעיה טכנית, אז באמת הם מובן למה התורה אין פתרון, אבל שחמרים תקנו צורת קניין, מעכשיו היא תהפך להיות שיטת קניין מלא לכל דבר, שצריך גם לתורה, לכן יותר נכון נעשה כמו שנעשה קודם, או שהחיסרון שלא ברשו אותו, או שהחיסרון, כמו שהזכרנו שם הרמב"ן והרד ששמע עליו, הם כנראה בכלל כפרו בכל הדבר הזה שישיבו את כאן, הוא איזה משהו כזה שבכלל אפשר לדבר עליו, הוא רק משהו ממילאי שבא מהחוב, אי אפשר לדבר עליו כתור משהו שכיר, וכמו שאמרנו, ויש בכלל את רבחיים הכהן שאמר בכלל שהמחירה כאן היא על הקרקעות עצמן. עד כאן, מעין הקדמה לקראת הסוגיה, כן.
אם באמת כוח השעבוד, כלומר כוח הדביעה, זה משהו עצמאי, הוא לא משוייך לקרקע מסוימת, אז למה העובדה שהבעלים שולט על הקרקע הזה הופך את זה לשלום ברשותי? אם זה משהו כוח עצמאי, למה זה לא ברשותי? זה ברשותי לגמרי.
כן?
אני יכול לקרוא?
כן. ברשותי, זה שליטתי?
אתה לא מדבר על הקרקע מסוימת.
לא, זה בדיוק הבעיה, שזה לא קרקע מסוימת, זה לא קרקע מסוימת, אז אם אתן יכול, נגיד את זה פשוטה, אני לא יכול רגע כמה שמגיע להקדיש את כל נכסיו לשמיים, או למכור את כל נכסיו שאתה מתן על בן שלו, ואז לשירותי, להחיד על פשטת רגע מה שאני חייב, הוא יכול?
אבל הקרקע הבא שיקנה, אני אוכל לנו.
איך?
אבל הקרקע הבא שיקנה, אני אוכל.
כל נכס בנכס שיהיה לו, הוא תמיד יהיה לך מחמח, כי תמיד זה שבר, זה אתה מצא אצלו, בעצם מה שיש אצלו זה את כוח הבעלות העקרונית יש אצלו, אבל היא סוף סוף מולבשת על הנכסים המעשים שלו, ומי שבפועל יכול למכור אותם יום יום, זה הוא ולא אני. אמר לי יכול למכור לפני שהוא גבה קרקע מסוימת למכור את הלמשות, מה פתאום? זה בעצם אומר, זה לא תחת השיטה שלו, זה לגמרי שלו, זה הסיפור המוזר שיש כאן בהלוואה, שאדם שותן משהו זה יש כאן חילת עיניים, הוא פתאום הפך לו את השיר. אבל הכל באמת דמי, בצורה אמיתית שלי, למתי מי שמפעיל את כל הכסים זה רק אלוהי, ואמר לי לא יכול לעשות כלום, לא יכול להחליט, אני הלוויתי לך, אז זה המשפט המפורסם של דעת בעל המאה ובעל הדעה, הוא נכון בכל מקומות אחרים, אבל לדינה הוא לא נכון, אני לא יכול להחליט לך מה תעשה עם הנכסים, אז זה לא שונה את הנכסים. אבל זה... אבל אין לי! מה זה?
למה זה נוגס אבל בכוח הקביעה?
זה בכוח הקביעה, אתה מתכוון למה שאומרתי בה... תוס עוד פעם שאומרתי בה...
תוס
עוד. לא, זה לא כוח הקביעה, זה כוח השיבות. כוח הקביעה זה עליה מייסה, וזה בדיוק דבר שיוריד, וזה כל כל כל
כל כל כל כל
כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל כל זה מלווה של הבעלות העקרונית שלך, שבעתיד אני אוכל לממש אותה, למתי היום השני, אז למתי, אני לא תרשי דתי, מאוד פשוט, אני לא יכול לשלוט עליה. אין לי אף אחד לשלוט עליה.
לא כמו שלא בנו ברשותו הרגיל של רבי יוחנן.
מה זה ברשותו? ברשותו כמו שדתו.
זה דרך שדתו. כן, פה מדובר על חפץ מבית מסוים.
אין חפץ מסוים, לא נכון, אין עוד חפץ מסוים שהוא שלך, עד הבא. כל נכס ברמה הפרטית הוא לגמרי של אלוהים. מי שהקדיש אותו זה אלוהים, אבל אני לא יכול להקדיש אותו כל נכס פרטי. אלא מה שיש כאן זה כוח הבעלות המופשט. שהוא באמת, מה זה יכול לשלוט עליו? הוא נשאר אפריל לחלוטין, הוא סוף סוף מלובש בגוף של הרבה בנכסים צעמים, שאין לה גם את הפשוטו של אלוהים. בסדר? באמת לא, אני מזכיר שמשהו עדין מאוד מבין למה הרמב"ן והרשב"א בכלל לא נחתו למקום הזה ופתרו את הכל בשמוע עליו, הכוונה איך שאני מנסח את זה, שיבו את הגוף. אבל ברור שרבנו תם והתוספות הבינו שיש כאן משהו נוסף, וכמו שאמרנו, יש כאן, יהיה כאן הפקמים גדולות, והדבר הזה בשתי הנקודות שהזכרנו.
מה שהרב אפשר לרב חיים, למה יש הבדל כאילו בין דבר שאפשר לקנות אותו, ואז חכמים יכול להיות שמתקנים כל מיני קניינים, למה דבר שאי אפשר לקנות אותו?
חוב, מעמד שלושתם, רואים שכן אפשר, נכון? חוב, על ידי מעמד שלושתם, הצלחנו לקנות. זאת אומרת שהדבר המסב הזה, מצאינו דרך לעשות את זה. אתה מנסה לקומר, חייבים לומר שחסרנו לא רואים את זה, אין מעט הקניין, אלא שיש חסרנו תם אותי, שזה שלא ירושו אותו, או אולי בכלל אי אפשר למכור אותו, כמו שאומר הרמב"ן, כשמוע עליו. זאת אומרת, צריכים לצעוק על סיבות יותר מהותיות, שמאלה בהקשר מסוים לכאן, כל התקנה שתיקנו לא נקסה בדבר האמיתי, שסוף סוף בנימציה את הדבר הזה אפשר להעביר, אלא רק את זכות המימוש שלו. שמראש תיקנו, רק לגבי זכות הגבייה. אבל אם לומר שכל החיסון הוא רק טכני, שאין נושא קניין, על קשיים טכניים מתגברים, יצאו את הקרקע חבית. אבל אני לא יודע, הוא אומר שאתה אומר בצדק, ברור שיש כאן חיסון נתם אותי. אז מלא, אי אפשר לעשות את זה רק בזה, לא מתאים לו איזה מסיקים אני אוהב למה עושה את זה. לדעת שיש כאן חיסרון, אחד מהשלב, ששני הדברים קודם שמון. אני מתקדם מכאן לסוגיה שלנו, בסדר? אני מקווה שהדברים שאמרתם קודם יהיו רקע טוב לסוגיה שלנו, כי כשאנחנו גם נוכל את רש"י, רשב"א מתוך הסוגיה, אנחנו נצטרך להכניס כמה מרכיבים כדי להבין בדיוק במה רשב"א מתוך זאת נחלקו. אני אולי את הסיכום נעשה בסוף, לא עכשיו תוך כדי תנאי, אני רק אצא את הדברים, אחר כך נתאר לארבע אולי מוקדי מחלוקת מרכזיים או שלוש שקיימים בין שיכולים קיימים בין הרשב"א ובין התוספות. הגמרא כאן אמרה, מחלוקת רבי יוחנן, מתוך המסירה, כדעת רבי או בכתיבה מסרה כדעת רבן. אומרת הגמרא שלהלכה זה לא ברור מי צודק, תלוי בתוספות, או שרבי או שרבנן צודקים, למה? כי זה מילי, זה מילי, במילי לא מקניין. וכאן יש מחלוקת גרסתית בין רשב"א לבין תוספות, האם זה נימוק שמסייע דעת רבי שאותו תקנות במסירה, ככה רשב"א אומר, או כדעת התוספות, שזה נימוק שמסביר דווקא דעת רבנן למה אין אותו תקנות במסירה, אין נקרות בכתיבה מסירה. אז נתחיל מדרכו של הרשב"א. הרשב"א עולה מכאן כל דבריו, שדעת רבי שאותיות נקראות במסירה, ורבנן נראה מדברי הרשב"א לא חלקו בזה על רבי, גם הם מודים שאותיות נקנות במסירה, אלא רק הם אומרים יש בעיה במסירה, כי יש חשש שמה לצור על פי צוריתו הוא צריך, ולכן צריך גם כתיבה בנוסף למסירה כדי להבהיר מה כלול במסירה. בעצם דבריו של רב פחה שאומר איזה מחר, מי שמחר שטח על רבו צריך למיכתן להקניעו וכל שיבוד ידבי, זה תורף מחלוקת רבי ורבנן, שם התחילה מחלוקת בדין. אילולא הבעייתיות שרב פחה הזכיר והדיון שיש רק כך לצור, לצור ולצור, אילולא הדיון הזה לא היה מלא מחלוקת, אלא כולם מודיעים אותיות לקנות במסירה, אלא רבנן אומרים נכון, אבל המסירה הזאת היא כדי להבין מה ההיקף שלה, האם כלול בה רק ענייה או כלול ביותר, לכן צריכים כתיבה עם המסירה. רשב"ם כתב את זה כבר, אם אתם זוכרים, בדף עין וב בתחילת הסוגיה, שברבנן דימות חיל כתב לא מסר כזה או לא קנה עד שאותו מסור דימצי אמר לי נייר בעל מסביני לך, כל זה בדת רבנן, לא בדת כן, ושתה מכירה לחוד לא כאן לפי רבנן. אז למה הסברנו לפי רבנן למה לא מועילה מסירה, הם צריכים כתיבה מסירה, אז אולי רק כתיבה לבד כן תועיל בתור שטר קניין שקונה דברים. אומר תוספות בדעת רבנן שטר מכירה לחוד לא כאן די נקנים משטר אלא קרקע ועבדים. בעצם לרשב"א היה פשוט ששיבוד לא נקנה בשטר, אין מאפשר חוד לקנות שיבוד על ידי שטר, זה אני מתאר בעובדות. ולמה הרשב"א מצטט מביא משפט ששטר מצליח לקנות רק קרקעות ועבדים ולא אף דבר אחר? אז מלא, לפי הרבנה שקריאה בכתיבה מסירה, לא גם נקריאה בכתיבה, אין דבר כזה, אף דבר בעולם לא נקרא בשטר, אלא נקרא במסירה. אלא שכדי להסביר אם שהמסירה היא לא נהיה בעלמה, לכן רבנה גיבו את הדבר הזה על ידי כתיבה במסירה. למה שרבי שהסתפר כאן במסיר עצמה, שבעצם נחלקו בדיוק במחוקת רפא פקמיף לגי, האם יש סברת חשש שהם רצו את פיצו איתו, או שוודאי שהשטר כולל כל מה שבתוכו. שרבי אומר, אתה רואה את השטר, אתה ברור שאתה רואה פה גנוז בו כבר כל הסיפור שיוצא מאחוריו, זה ברור שהשטר המסיים הזה הוא כל כולו, כמו שטרי ממון שיש לנו היום, השטרות הירוקים, הכחולים, האדומים האלה, ברור שאף אחד לא אומר, הם קודם כל נייר ורק משקפים, זה נכון שתאורטית בבנק ישראל ככה מספרים, לא יודע אם זה נכון, יש שם הטלות זהב שהם רק מייצגים אותם, אני לא יודע, זה אולי כן, אולי לא, יכול להיות שכן, אולי זה היה פעם אפילו, פעם היה ככה, אבל אלא אם זה, הדבר הזה עצמו הופך להיות, בוא גנוז הכל, והשטר הזה גנוז הכל, מלא גם כל שטר חוב, בוא גנוז הכל, מסרתי לך את זה, מסרתי לך את הכל, אומר רבי, ואת כך שפני ישו אומר, שמעניין, שלפי דעת רבי, הפני ישו עושה קדושן אומר, שלפי רבי, ודאי שמכירת שטרות מדאורייתא, כי בעצם זה חפצה לכל דבר, שמכרתי לך את הכיסא, נכון שלא מכרתי לך את הישיבה בכיסא, ואת הנוחות של הכיסא, ואת הסברות היפות שאתה אומר לכיסא, מכרתי לך את חומר הגלם שבו יהיו הרבה הרבה דברים, אבל הכיסא, גנוז בו הכל, מכרתי לך, זה נמכרה לכל דבר, לא זה מילה, כי כל הסברות שאני אגיד לא נתוק על הזאת, הכל גנוז בתוך הכיסא הזה, שבגלל זה הוא שווה כך וכך כסף, נכון? אותה דבר השטר, יש לו הרבה הרבה דברים שמשקמים בו, הם כולם נגנוזים בתוך הדבר בעצמו, מסרתי את השטר, מסרתי הכל, לכן נעשה כיסא בחידוש, רוצה לומר שאולי לרב קיטה שמחת שטרות מדורייתא, אפשר להבין שלבוא מהחשבון שאמרנו ששלא ולא רשות, יכול להיות שזה לא יפתור את הבעיה הזאת, מה זה, רק המחשתי בצורה אגבית, אבל סוף סוף אני רוצה לחזור לתת
כאן.
אבל שלכם, אז חבר שרזכתי את זה בחלק מנה. בני ישוע במסעת קידוש ודף מזיין.
השטר
בפור ממון? לא, זה לא כדאי ממון.
אבל זה...
נגיד, השטרות עצמך ברוס, אני צריך להגיע לדגר מהדגר מהדגר.
כן, מסכים, לא, אני קצת נשחקתי את זה. אולי, באמת, הסקת למה אנחנו קצת יותר יודע על חוקים. שמה שאני צריך לדעת כאן. לכן, נכון לצאת לומר, בלכות הקניין את חודם, זה ברור שזה משהו מייצג. לא צריכים להגיע...
יותר מזה שברור שלא
לצאת לפתוח. כן. רק ברור שלא לצאת, ולכן ברור שבמסקרת השטר, הכל כל דבר, לא יכול לצדק. אני קצת הסחפתי בדוגמות שלי, ואפילו מסקר של בני ישוע, זה יותר נכון לומר, וזה אני רק רוצה לומר, זה ציר מחלוקת רבי ורבנן. אז מה רשע? אז מה רבי אמר בעמוד הבא, לפי הדברים האלה, ככה רשב"א כותב מפורש, גם בענווה בעמוד א', גם בענווה בעמוד ב', שזה צריך לראות שלהם. אז מה רבי בדף ע"ז פתאום מכניס עוד איזושהי מילה חדשה, שנכתובת במסירה, ולא בכתיבה במסירה, כי אותיות מילה נינו, ומילה במילה לא מקניה. האמת היא שלי הרבה יותר פשוט לומר, שמה שרבי שם הבא לומר, זה להתמודד עם השאלה שרשב"א מתמודד בעמוד א', בענווה בעמוד א'. זאת אומרת, בסדר, אני מבין למה למה נגיד ככה מסירה תקנה, אבל למה שכתיבה גם לא תקנה, שכתיבה מצד עצמה, למה היא לא יכולה לעבוד איזשהו תהליך קנייני? ועל זה בעצם יש כאן שתי שאלות נפרדות. זה מצטר לסביר א', למה מסירה קונה, ב', למה כתיבה לא קונה. וכתיבה לא קונה כי כתיבה היא בעצם, ועכשיו זה יחיד את בלכות קניין שטר. קניין שטר, למה קניין שטר פועל? קניין שטר פועל בצורה פשוטה, זה דוגמה נפלאה לקניינים הסכמיים שדיברנו עליהם בעבר, שבעצם יש אין הדברים נקנים באמירה. בשעת החתונה, בריגוש ביניהם, דברים נקנים. כמו שהזכרנו, אולי גם קניין מסירה, לפי רבי נתן, קשור לקניין הסכמיים, אבל השבא מחלק על דבר מסוים הזה. אבל קניין שטר, כל כך קל להבין שהכוונה הוא, דיברנו, ולא סתם דיברנו, פרסמנו את דברנו. הדיבור שלנו היה דיבור מתואר. דיבור מתואר, גבעת, הוא קונה. אבל בעצם כל הקניין שבו הוא קניין, הוא האבא של הקניין הסכמים. ובהקשר שם זה כאן, קניין שהוא קניין הסכמי לא יחול, אומר הרשב"ם קודם כל בדף ענווה ועמוד א', אלה על חפצים מסוימים. זה הסיבה שאפילו המטלטלין לא אוכל, כי אין, זה משהו כל כך הרבה, צריך שהוא יתייחס למשהו מאוד מסוים, רק הקרוב עובדים שמשהו מסוים אוכל עליהם. כל שכן של חוב שהוא משהו עוד יותר מופשט ולא משהו מסוים שיכול לומר זה תווית שלו, זה בעצם מה שמגדיר את הדבר מסוים, זה בעצם שלא אוכל, זה החיסון של מילה ומילה לא מקניין. ולכן בעצם נכון נראה סתירה בדברי הרשב"א מדעת רבי. מה תמו של רבי? מצד שחילסו לפי סוריתו, או מצד מה שכתוב שם שמילה מכאנה? אבל בעצם יש לנו שתי ירוצים שצריכים להתמודד איתן. א', להסביר מה כן כלול במסירה, שיוודא כולל בתוכה גם את החוב, ואין צורך להסביר אותה על זה כל מיני שטרות אחרות שהסבירו אותה, ולאיזו גיסה, אבל כתיבה לא מועילה, כי כתיבה זה שיטת קניין שהיא כולה דיבורים באלמה, דיבורים באלמה מאוד מאוד אפשר לשלש לגבי חפצים ספציפיים מאוד, קרקעות ועבדים שהם משהו מאוד מדויק, לגבי כל שאר דברים, אפילו מטלטלים כמו שמעתם, וכל שכן חוב שהופשה באלמה מילה במילה, לא מקניה. כן, בעצם זה בעצם לכן זה שמאמר מוסגר. אני אמת היא ש... אני הייתי רוצה להגיד את זה, אני לא בטוח שזה פשט הסוגיה כל כך, כי נראה, קצת נראה שהרבי אומר את הדברים האלה כתקובה לדעת רבנן, כאילו. בפירוש שאמר עכשיו, רבי כאן מתייחס לאיזשהו אויב דמיוני שלא נמצא מולו. גם רבנן, מודים לכל מה שאמרנו, שיותר עוד נגד במסירה, רק נחלקו, האם צריכים לתת פירוש רע של המסירה, או לא צריכים לתת פירוש רע של המסירה. ולכל זה היציר המחוז שלהם,
בגלל ש... אתה מסביר כאילו...
כן,
הפשט של התורה
זה לא מילה מילה, כאילו
יש לו
ראייה
שלא יכול להיות
שצריך
כתיבה
במסירה,
כתיבה לא
מועילה
בשביל
זה, כמו שאמרתי קודם, שכתיבה לא מועילה בכוונה חובות, חובות לא נגידו כתיבה.
אוקיי, מה
קשה לי? לא, אני מסכים, אני חושב שהגמרא כאן זה שסברה למה להכריע כרבי ולא כרבנן.
נכון, יש לו ראייה כאילו.
לא, אבל רבנן לא יכול לקרוא לזה, גם רבנן לא מודיעים שכתיבה.
לא, הוא אומר, אין מישור כזה שקוראים לו כתיבה בשטרות. אין מישור כזה.
עכשיו, אבל רבנן הודו, קוראים במסירה.
בכתיבה.
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 לא, אני אומר, 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 לכן צריך קצת יותר דייק, לא חוזר מה שמעתו קודם, עכשיו יותר דייק את הדברים ולומר שאומר, שבעצם לפי רשב"ם אומר רבי לרבנן גם לא רק לשלול את האפשרות של קניין של קניין שטר, אלא גם אם תאמר שהכתיבה נצטרכת רק כדי לסייע למסירה ולעזור מה קוראים במסירה, אבל בעצם הפכת, אתה אומר בעצם שקניין מסירה מצד עצמו הוא לא קניין מציאותי שקונה, כי הוא מצד עצמו יכול להתפרש לכאן ולכאן, הוא מזקיק עוד כל מיני פירושים שכתוב על ידי שטר שהסבירו אותו. הסיבת הקניין חזרה להיות המילה, ומילה במילה לא מקניין. אסור שחובות יקנו אלה בקניין מוחשי, וכאילו על כוחן הוא חייבים לומר שאין על חיסון במסירה. אם מסירת מצליחה פירושים, לא יהיו לו בה פירושים, אלא על כוחן הוא חייבים לומר שלא זקוקה לפירושים, והכל מונח במסירה עצמה, וזה קניין מוחשי לכל דבר. אלו דבריו של רבי, זה מחלוקת רבי ורבנן לפי הרשב"ם, ובהקשר מסוים לכאן, כמו שאמרנו, ולוחה נפסקה הלכה, כדעת רבי ולא כדעת רבנן, שלמעשה במסירה גנוז הכל. כן, אנחנו בהמשך נחזור לדברי הרשב"ם מהדלת האחורית קצת, לא דווקא דרך שיטתו של הרשב"ם, אבל אם פוסקים, אנחנו פוסקים לפי הרשב"ם כמו רבי, אבל כמו שמחדד עכשיו, רבנן לא יכול כל הזמן בצורה מהותית, גם הם שמו את הדגש על מסירה, רק אמרו שהמסירה תתפרש על ידי הכתיבה שתבוא אליה, אבל גם הם יודעים שלקנות שטר, לקנות חוב על ידי שטר באלמה, כמו שהרשב"ם אמר בעמוד הקודם, אין שטר קונה אלא בעבדים וקרקעו, בסדר, כל זה שיטת רשב"ם סוגיה. כל הראשונים כמעט, אני חושב להפוק לרבן יונה, אבל אני מתכוון יותר לדעת התוספות ולדעת הראש, הם ממש הבינו את כל גרסו אחרת, והבין את הכל הפוך לחלוטין. הם גרסו אחרת שהנימוק מילה מילה מקניין הוא נימוק לדעת רבונה ולא לדעת רבי. להסביר למה אין אותיות לקנות במסירה אלא בכתיבה במסירה, אבל גם במבנה של הדברים זה נראה שהם חלקו עליו והבינו את הכל אחרת לחלוטין. כמה נתן דברים ש... דווקא קניין מסירה הוא הקניין של המילה, הוא הקניין שבעצם במסירים שלנו מסוגיות הקודמות, שבעצם רק יש בו כוחו רק בדיבורים שלו, רק בהסכמיות שלו, ואין לו משהו מציאותי שהכיל קניין, כמו שהגמרא סברה בעמוד הבא שקניין אגב הוא קניין כזה שהוא כולו רק דיבורים, אז זאת דבר גם כל קניין מסירה יש משהו סיים שאין כוחו בו עצמו אלא רק בדבר שאותו הוא מייצג. ונראה לי כבר כאן אני עושה לרגע עצירה ואומר, יכול להיות שבדבר הזה כבר באנו למחלוקת מפורסמת שיש בין תוספות לבין הרשב"ם בסוגיה הקודמת, מהי מסירה? שהרשב"ם אמר שמסירה היא תחילת משיכה, זאת אומרת ראה במסירה קניין מציאותי לכל דבר, אז בחיים אולי מגדיר את המסירה כמילה, אבל אני חזק קודם כל רבנו טעם שהוא בסוגיה הקודמת ראינו שבין שמסירה היא כל כולה קניין הסכמי, אז הוא אומר קניין מסירה זה בעצם לא המייס שקונה בו אלא דיבורים שמסתרים אחרי המייסים האלה שקונים בו, לכן רבנו טעם אמר שזה מילי. וגם רי שחלק על רבנו טעם שהמעבדים זוכים אמר שבשטרות הוא בעצם עוד תמיד את רבנו טעם שצריכים מעבר לכתיבה לעשות את המסירה ולשון של הרי שמה, כי הכתיבה קונה את הנייה והמסירה קונה את השיבות. אז סוף סוף מה שקונה את השיבות זה מסירה, ושם המלא זה סוג מיוחד של מסירה שהוא לפי רי זה פרשי אחר של מסירה, זה לא מסירה רגילה, שהוא בעצם קשור לקניינים הסכמים. אז בעצם אני רוצה לומר יש כאן עכשיו קודם כל מחלוקת מבין כל המקומות שאני אמנה בהמשך, יש כאן מחלוקת קודם כל האם מסירה קשור לכלים מצוותיים, ולכן לפי רשב"ם הלב הדרבי זה לא מילי, זה מצוות לכל דבר, או לפי רבנן זה קשור לכלים הסכמיים, או לפי תוספות זה קשור לכלים הסכמיים, וזה גם הסיבה שרבנן חולקים על רבי, אומרים שאיך אפשר לקנות בדבר כזה אדירי שנקרא מסירה שהוא כולו מילי. אז מה הפתרון של רבנן? הפתרון של רבנן הוא שקונים בשטר ולא במסירה. בעצם השטר הוא העיקר, חובות נקנים על ידי שטר, כמו שהראש אומר שהשטר הוא העיקר, וכמו שתוספות מכל דבריו נראה עוד אין קצת אחד את הדברים שבוודאי שהסיבה האמיתית להעברת בעלות לפי רבנן היא לא מסירה עם תרגום רשי שיש לה פרשנות שיש לה על ידי הכתיבה, אלא הכתיבה היא זאת שעושה את עיקר קניין. ועכשיו עושה את זה, טוב שאת כאן הבין, בניגוד למה שמענו ברמב"ם, שקניין כתיבה הוא בכלל לא מילה, הוא שליטה מלאה, הוא בעצם, כשאדם כותב שטר, אז הוא בעצם כותב את המסמך הראייתי, אז זה צורה שדקה שולטים על כל מיני דברים מוכנים, על שולחן משתלטים לזה שמגביעים אותו, יש על חמור שולטים לזה שרוכבים עליו, ועל דברים רוחניים שולטים על זה שיוצרים להם ראיות. ועכשיו מסתם זה כאן כמו שהרמב"ן אומר אין לך קניין פחות יותר טוב מהשטר, ועכשיו מסתם זה שטר הוא לא מילה הסכם כתוב כמו שאמרנו ברשב"ן, אלא שטר הוא כוח שליטה, כוח ראיה שבדבר מסתם זה. ולכם אלה לפי רבנן אז הבא רק על ידי שטר אפשר לקנות ולא על ידי מסירה, שכל המשמעות של מסירה היא כולה רק הסכמית חיצונית ולא הדבר הזה עצמו. וכאילו בעצם רבי והרבנן נחלקו בשאלה שרבי אומר, אני רק מחדד, אני מביא לך מסירה, מביא לך להיות שטר הראיות, כי לא שטר הראיות דבר או סוגר שונה, לא כתוב שאתה חייב לי לקונה חדש, כתוב שאתה חייב לפלויני, אלא שאנחנו גורמים סברה, אם רובן היה מוכן את היקר מכל לתת לו את שטר הלוואה שיש לו לשימון למסור לדף של לוי, וואו, הוא רציני, ובאמירות האלה הוא ביטא את כל המוכנות שלו להעביר ללוי את החוב. אבל בשטח לוי חסר עונים, לא כתוב כאן כלום, השם שלו לא מוסר כאן, אין לו שליטה, ולכן רבנן אומרים לא, זה שם שליטה, לכן צריך לעשות את הכתיבה. אם ככה, למה צריך לעשות את המסירה? למה הוא צריך לעשות בכתיבה ומסירה? למה צריך לעשות את המסירה? ובעצם עכשיו אומרים שהכתיבה היא כאן, בעצם יוצא שמחלוקת, מבינים גם גורסים אחרת, גם אלה כמובן פוסקים אחרת, גם מבינים שמסירה הפוך מהפירוש הקודם היא לא קניין מצוותי, היא דווקא קניין הסכמי, וגם שטר לקניין הפוך הוא לא קניין הסכמי, אלא קניין מצוותי. כל המושגים מתהפכים בדרך של התוספות, דרך של הרמב"ן. אז למה צריכים גם את המסירה? נראה, ופשוט דיבר תוספות, נראה שזה פני צדדי באלמה. הרי תוספות הם זוכים תוך אלה שקה בטריה, שהייתה לוקח לבר כמי, הוא הביא את הסיפור של שכימרה. הוא אומר, שכימרה, לא צריכים לעשות מסע קניין, כי שם דבריו ככתובים מסורים גם. אבל אבל תכן, אומר טוב, צריך למסור לו שטרותיו. כן, איך אני שואל שאת תוספות? אני מי למטה שכימרה שלא יכול לכתוב דבר של רבנותים, והיו ספורים, שמשיכה מבא, כי בדבר מבא מסירה, ושטר, ולא יודע מי נשאר מי לזה שכימרה. למה צריכים לעשות את המסירה? הרי דברי שכימרה כתובים מסורים גם, עשו כבר את כל סיבת הקניין הם עשו. אז רואים שלמסירה יש תפקיד צדדי, הייתי מנסח את זה, כי יש כאן חיסרון של להגיד גבי. אם השטר נמצא עדיין בידיו של המוכר, אז בעצם לא נמצא כל הכוח לידיו של הקונה, ולכן מלא זה דין בכל צורות הקניין. גם אם נגיד שכימרה, שהוא על ידי דיבור מוכר, וגם על ידי אדם רגיל, שואל זה שאתה מוכר, מה חד כך לכל? אז לך יש לכל. אבל הבעיה שגם לי יש. אז כדי לשחרר אותי מהתמונה, צריך שאני אמסור את השטר שנמצא בידי, לשחרר אותו אליך, כדי שלא יתגבר, אבל בעצם זה רק...
או לשרוף אותו.
איך?
או לשרוף אותו.
או אפילו לשרוף אותו, נכון? כמו שאומרים בפוסט כמו... אנחנו רגע במשך בנפקימות, אולי לא צריך דווקא להביא אותה לידך, או כמו שאומר הרבן, שרק כאן, תועיל אפילו לא צריכים משיכה, מספיק רק לגעת בו, רק למסור אותו, רק לומר, אני מפנה אותו ממני. זה מה שהרבן אומר, שכאן תמיד מצד תלין, לא מועיל מסירה, וכאן מועיל מסירה, למה? כי כל המצרה כאן זה משהו צדיר, זה לא משמעותי. איך?
לא,
יש את השטר השני. לא, הוא צודק. תמיד צריך שהשטר רוצה להיות בעולם כדי להוכיח שהיה כאן את השטר השני. סתם, זאת אותה הוכחה. לכן תמיד צריך שיהיה. אבל השטר צריך שיגיע לידו של הקונה או שיצא מידו של המוכר. זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר. תמיד נתתי מסירה לא מועילה. כמה מסירה מועילה? כי זה מדגיש עד כמה המסירה שניתנת לי. זה בדיוק 180 מעלות עכשיו, לא רק בשאלה מה זה מהות קניין מסירה. סיבוליקה או מציאות, ומה זה קניין שטר, סיבוליקה או מציאות, אלא יש גם מחלוקת, עכשיו בהקשר מסוים זה, של איך המבנה של הדברים, של כתיבה מסירה, מה עיקר ומה תפל, שהפרד חשבם, בדרך כלל בנן עכשיו מדבר, מסירה עיקר, ושטר היא, באה להסביר מה כלול במסירה, ולפי תוספות דיוק הפוך, השטר עיקר, ומסירה היא תנאי צדדי, שבא רק ליצור מצב כזה שלא יגיד גבי, בגרה, ונראה לי גם בריד בכבר, יש רק שנייה, יש ניסוח טיפה שונה, שהצורך שימסור את השטר, זה כדי לחדד שהלוואה חלה לא על משהו נופשת, אלא משהו מוחשי. שבעצם זה, כמו שהגרא אומר, שמין ולפה לא נקנה בכתיבה. כי רק הלוואה שהיא ממשית, שיש לה יכולת של שיבוט, רק היא נקנית בהלוואה. לכן קודם כל צריך למסוח את השטר כדי להמחיש, על איזה אירוע אנחנו עושים את הדבר הזה, עושים אותו לא הלוואה מופשטת, אלא הלוואה ממשית, לכן צריך למסור את השטר, אבל זה רק הכנה לקראת הקניין. ואז עליה כותבים את השטר ומעבירים את החוב עליה, אבל במידה מסוימת השטר הוא העיקר, והמסירה רק צפלה על דבר מסוים הזה. זה בעצם, יש מחלוקת, כמו שאמרתי, לא רק, זה מחלוקת הכי גדולה זה לדינה, אם אחר כך ברבנן, נורא בגרסה, הרבה יותר חשוב, מה כתוב בתורה עצמה. אני לא באתי ללמד במחלוקות הכי שורשיים האלה, אבל זה גוזר הרבה הרבה מחלוקות לגבי מה זה כתיבה, מה זה מסירה, מה התפקיד של כל אחד ואחד, ובמיוחד לדעת רבונן, איך להבין את התשלום הזה שתי הדברים האלה. כן, עד עכשיו דברים בהירים, שאלות. כן.
לדעת חכמים, לדעת תוספות, איך הוא מסביר את רבי שדלן שטר קניין? עצם המסירה זה כבר קנת הכל?
כן, כי רבי אמר שאפשר קודם אלי.
ואיך הוא יסתדר עם ראיות? טוב, זה עוד עניין חיצוני.
איך מה?
אם הוא יגיד לו, אבל איך זה קשור אליך, אני כתוב שם ראובן מחר לשימון. פתאום לוי מביא את השטר.
כן.
איך
אתה,
איך נדע שאתה לא מצאת את זה ועשו את הקניין? זה עוד
עניין. זה בדיוק מחוקת צדדית, בין הבית לרבה, אני צריך להביא ראייה למסירה, לא צריך להביא ראייה למסירה. יחלקו את זה כבר בפרק עשירי, איך הוא יצטרך להוכיח את הדברים האלה. אבל במהות, זה שאני עכשיו עשיתי אקט רגעי, שהבאתי לך את המושכות, גבלת, והדבר המסיים הזה, הכל מסר אליך. ובעצם לפי רבי, קניין הסכמים הוא, ולפי רבנן, קניין מציאותי, ולכן זה גוף הסיבה לפקר הבנן, כי מילה במילה לא מכאן. בסדר, עד עכשיו סידרנו כמעט את כל שאלות השונים, חוץ מרבי יונה, שמאוד חשוב למה אותו, כי לדעת ההלכה, נצטרך עכשיו הרבה יותר בין איתו.
כאילו, מה שאמר מה שמסירת הסכמית זה רק הרבה מותם, ורי, ונושאי עבודם את זה, זה לא הסכמית.
כאילו, כשאת תשאיר אמרת, זה חוץ מחלוקת, רשי ורשבם, רשבם, בדבר
לא מקבל לך. לא, אתה לא אומר
את זה. אז באתי שגם רי, בסוגיה שם, תסתכל בדמות חילי, אומר שתמיד מטלטל כמשיכה. ויש רק מטלטל חריג שנקרא במשיכה ומסירה, וזה שטרות, אומר למה? כי המשיכה קונה את עלייה, והמסירה קונה את השיבות. ופרש אומר לי, זה מסירה מסוג אחר לחלוטין. וזה לא קשור למסירה של מטלטל, של ספירה שכן מסירה. זה משהו מיוחד, להעביר את השיבות. שבעצם יש כאן משהו ייחודי בקניין מסירה של שטרות, ששם בעצם רי מודה לרבן אותם. עוד פרשייה. אבל אין לכן נמי, אבל רק חידדת שחשבם שמה לא הסביר לא כמו ריבי לא כמו עבודתה, והוא פשוט לא, שמסירה היא קרן נסותי לכל דבר.
אם צריך שם דעת אחרת בקנה, אבל יד ליד, רק כאילו מה שרק תראה שם, רק להסיר את ה...
הדבר הזה אמרנו שם, יש דעת רבי דעת הבנן, לפי דעת רבי זה נמצא בצורה מופית מאוד, זה מה שעושה כל הכי, אני אסכמיות, לפי הלכה, כמו שאומר הרבן, ונצטרך רק להסיר אותה.
ולכן זה גוף הסיבה של הידה, כי תעיקנו כאן שלא צריכים משיכה, כך הרבן אומר לדינה, תספיק על משה רבן.
זה דווקא, זה לא מובן, כי שם אומר, צריך לדעת אחרת מקנה, ומשטרות יפקר זה לא יקנה, אם זה רק ראות,
אתה בדיוק מגיע להלכה, ודבר זה עוד נראה, בדיוק הבאת לבחן שבע, נסכמים של סוגיה, שם נצא לבחון את הדברים האלה, ופסקת אחד משם, כלומר, למה צריכים, האם צריכים, ולמה צריכים לדעת אחרת מקנה. עוד רגע נסת את הדברים, כי דעת שולחן ערוך היא באמת אולי בעיניי המוקשה יותר מכולם מה בדיוק הוא פסה. אז כאן רק מתקדמים עוד שלב אחד אחרון. מה השעה רק?
למה
לא אומר
ששטר זה מציאותי?
12:33
שטר זה מציאותי ולא
הסכמי
גם, זה פשוט
הסכמי... לא, זה שליטה על קרקע, שטר אסר דערה. אני שולט, מה זה כן? אני שולט על השיבות, יש לי ראיות על השיבות. מה זה קניין? אתה משליטה? שולט, אני שולט על די הראיות. אני, רבן יונה גורס כמו התוספות, אבל בנשומה הוא לגמרי רשב"ם. וזה קצת קשור גם לדיון הראשון שאמרנו אחד על דברים. אולי רק אני יחדד, כאילו, מעין איזה כאילו קושי שקיים על הרשב"ם, שאני אפשר לצרט אותו, הרשב"ם, אבל הוא אולי בעצם קצת מחזיר אותנו לדיון הראשון שהיה לנו. הרשב"ם אמר שחוב זה דבר מופשט, ולכן לא נקנה בדברים מופשטים. ולכן על ידי שטרות, שטרות לא קונים חובות. שאלה, זה לא נכון. כל חוב, הפעם הראשונה שלו, בין הלוגן למד הראשונים, לפני שמוכרות על אחרים, הוא נוצר על ידי שטר. על ידי זה שאדם כתב לחברו, כמו שמתחד בית הסין של שטרות, אומרים שלא דווקא על ידי קליטת מאות, אלא אם רובן כתב שטר לשימון, אני משתבד לך מנה, אז חייב, אז השטר הראשוני, כן יכול לעשות על ידי שטר. מה החילוק בין השטר הראשוני לבין שטר השטרות? אלא תשואה פשוטה, השטר הראשוני לא מתייחס לקנות את הדבר המופשט הזה שנקרא חון, אלא שנקרא מילי, הוא מתייחס אל השיבוד עצמו, אל שיבוד הנכסים עצמם. לכן השטר הראשוני שקונה את ההלוואה עצמה, זה לא נשב מילי במילי, אלא זה דבר ממשי במילי שהוא מקניה. אבל כשאתה רוצה לקנות את החון עצמו, את מה שאמרנו זה משהו קצת מופשט כזה, בצורה יותר מדויקת, נכון יותר לנסח את זכות הגבייה של החוב, שמה אתה רוצה לקנות מילי, מילי במילי למקניה. אבל אנחנו כבר עכשיו מבינים, בואו נחדל לפי רבנו חיים הכהן, כל קושיית השבם לא קיימת. הרי לפי רבנו חיים כהן, בדיוק מה שמעבירים בשטרות בשלב ב', מעבירים אותה גם בשלב א'. בעצם אני יצרתי שיבוד על הקרקעות, ואני עכשיו מביא אותה ממישהו אחר. אז כמו שבהלוואה הראשונה כתבתי שטר, למה בהלוואה השנייה לא יכול לכתוב שטר? למה זה לא חשב מילה ומילה, אלא מילה, לקרוא משהו מאוד מאוד ממשי. שבעצם רצוני קצת לומר כאן, שרבנו יונה בתחילת דבריו נקע את הרי כמו רבנו חיים הכהן. ולכן בהתחלה הוא באמת אמר, שטרות יקנו על ידי שטר. והשטר עצמו הוא מדאורייתא יועיל בשטרות עצמו מדין שטר. שבצורה ישירה יתכנס לדברים האלה, ואין כאן חיסול של מילי במילי, אלא זה מילי שקונה משהו מאוד ממשי, שקונה את השיבות. אבל רבנו יונה, בסוף דבריו, שאמר, אין דבר כזה, זה בעל חום מכאן אליו ובובי. וכל מה שמכרד שטרות מועילה, זה רק לזכות הגבייה. וואו, זה כבר דבר רוחני לחלוטין. זה רק את ההסכמים, אני רוצה לקרוא את ההסכמים. כאן, זה באמת... השטר מילה ומילה לא יקני. וכשאני מסתם לכאן אני חושב חוזר לדברי רבן יונה. רבן יונה נוקט לגמרי כמו הרשב"ן, רק יש לו מחלוקת עולם עם הרשב"ן. האם דברם של רב פאפה הם שורש מחלוקת רבי ורבנן, כך הבין הרשב"ן, או שרב פאפה אמר את דבריו לכולי עלמא, בין לרבי בין לרבנן, כולם מודיעים שאדם צריך לבאר מה כלול תוך המצווה שלו. ככה נקעת התוספות, אם אתם שם תלם, נכון? שדברי רב פאפה הם לא תלם הכל תרבי רבנן, וככה נקעת גם רבן יונה. אומר רבן יונה, אומר, במה חיכו רבי ורבנן? אי אפשר לומר ככה, אי אפשר לומר שהם חיכו כמו רשב"ם, האם יש בעיה של עצור או אין בעיה לעצור? כולם חולקים כרב פאפה, שיש חשש של עצור על פי צורך אותו צריך. נחלקו איך פותרים את בעיית על עצור, שרבנן אומרים שזה כותבים שטר. רבי אומר, לא, מספיק לדבר. למה צריך לכתוב שטר לדבר הזה? מספיק לדבר. בעצם רבי אומר שעל זה שמצאתי שטר ואמרתי קניעו בכל שיבוד, וזה פירשתי מה כלול במסירה. רבנן אומרים לא לא לא, צריכים לכתוב את הפרשנות למה כתוב בתוך המסירה שלי. עכשיו עכשיו עושה בזה, אז בעצם רבנן בראש שלו הוא מאוד דומה לרשב"ן, שסירה נקודת המוצא בין של רבי ורבנן שאותיות לקנות במסירה, ונחלקו רק, ועכשיו עושה בזה איך מפרשים את המסירה, כן? האם על זה דיבורים או על זה כתיבה? אבל אני רוצה קצת עולם הפוך, כי בשם צד הזה אומר, אומרת הגמרא למסקנה, איך אפשר לעשות ככה כרבי? מה שהפך את הקניין להיות קניין זה הדיבורים שהוא דיבר באוויר? זה לא משהו מציאותי? מילי? במילי אתה רוצה לקנות מילי? הרבנן נתנו פתרון, כי הם יצרו שטר, ששטר זה, וזה רבן יונה דווקא נותן כמו תוספות, שטר זה משהו מציאותי לכל דבר, ומילי לא סתם על ידי דיבורים הסברתי את מה שעשיתי, אלא דיברתי את המעשה המציאותי שעשיתי, ועוד מעשה מציאותי נוסף שנקרא שטר, שלפי רבנן מסירה ושטר משלימים את המערכת במלואה. יש כאן מסירה שעל ידי השטר היא הופכת להיות נצבעת בצבע מיוחד, והכל כעניין מציאותי. רבי אומר, לא, מספיק לדיבורים. רבנן אומר, מה? רציני? על זה דיבורים בעלמה? אתה רוצה להביא דברים שהם כל כך רק אווירים, שהם כל כך דיבורים, מילה ומילה לא מקניה. נמצאנו למדים שבגרסה רבנו יונה פוסק גורס כמו תוספות, ובפסיקה תלכה הוא פוסק כמו תוספות דן כדת רבנן, ובהבנת מה זה שטר גם בדבר עושה מה זה הוא פוסק כמו תוספות, ששטר הוא בעצם משהו מציאותי לכל דבר, אלא שבמהות הוא מאוד מודה לרשב"ם, ויש כאן נפקמינה עוד עניין נפקמינה כדי לראות את הדבר הזה, כי להלכה מה ההבדל מסוג כמו רבנו יונה או כמו תוספות? כולם בצורה האחרונה מודים שצריכים כתיבה מסירה, אבל יש כאן הבדל שמה בארץ. לפי תוספות זה נקרא כתיבה מסירה, הכוונה הכתיבה היא עיקר, והמסירה באה רק לפתור בעיות צדדיות שמתלוות אליה, שלהגיד גבי או להמחיש שמדובר מי ומשטר, כמו שהגרא והריטב"א אומרים. אבל לפי רבנו יונה זה בדיוק הפוך, אותיות לקנות במסירה, והשטר נצרך לצבוע ולהגדיר מה כלול. אני הבנתי תוך כדי משפט, אמרתי נכון, כן. מה זה? אמרתי בסדר, לפי רבנן, לפי רבן יונה, מסירה עיקר והשטר בא לצבוע, לפי תוספות, מסירה, כתיבה עיקר והמסירה באה להצהיר כל מיני בעיות צדדיות שקיימות. והדבר עושה בזה, אני כבר אומר, זה בעצם מחלוקת גדולה לכל אורך הדרך הנושא ולקסות לבין נתיבות הסוגיה, זה מבוכה גדולה בתוך דברי השולחן ערוך, ואנחנו נזכיר כמה וכמה נפקמינות שעולות מהדיון המסוים הזה כאן. בסדר, אז יש כאן אולי איזה חמש נפקמינות מרכזיות שעולות ממחלוקת מהדרך של רבן יונה עלי בדיל כתב רבנן. שולחן ערוך כמו הריף, כמו הרמב"ם, פסקו כמו רבנן, אבל שאומרים, אבל מה זה רבנן? מסירה על כל כתיבה עיקר. אז בדבר הזה רשמתי לי, ברשותכם אני אעשה ברשימת הדברים רק של לזכור את כל הזה, הזכרנו כאן כמה נפקאות שאלות. קודם כל, האם מה קורה שהוא מסר ובנוסף למסירה העבירו לו לא שטר לא שטר קניין אלא שטר ראיה. רובן מסר לשמעון את השטר, ובנוסף לדבר מסוים זה הביא לו שטר שהוא רק שטר היה באלמה, לא שטר קיני. אולי נחדד את זה יותר, מה קורה אפילו בצו כזה שהשטר לא הגיע לידיו מלא של המלווה, ונגיד הגיע בכל דרכים אחרות, נשאר בבית דין השטר השני החדש. אז הוא מסר את השטר הראשון, ואת השטר השני הוא לא עשה שטר קיני אלא שטר ראיה. מסכמים למשל שזה לא על זה שהוא באמת שטר תמיד צריכים להעביר מיד ליד, הוא הפקיד את זה בידה של בית דין, שבית דין יש להם ראייה שהוא מכר לו את החוף. בדבר המסלם הזה הקצות עצמו מאיר מהשון של שורן ארוך, שאני בואו רק נסדר את הדברים לפי המחשבות שאנחנו רוצים לומר. אם כל תפקיד של שטר שלנו רק להגדיר, אז גם השטר שלנו לא שטר קניין, הוא רק שטר ראה באלמה, גם אתה יוצא בית דין, גם הוא נפל רצפה ולרים אותו, גם לא הגיע לידיו של המלווה, הכל בסדר. אבל אם הכל הוא, זה מה שפועל את הקניין, אז ברור שהשטר השני הוא הסיפור האמיתי, וצריך לעשות על פי כל הלכות הקניין. השולחן ערוך כתב כאן, באמת, אולי נתחיל לפני כן, אולי רק נחדד, בעצם נפקמינה, בעצם מוסכם לפרד השולחן ערוך לפני כן, מה קורה שמסעתי את השטר ועשיתי קניין מסודר, שיש כלל, כל קניין מסודר לכתיבה עומד, זאת אומרת, אם אני עשיתי קניין מסודר, ברור שנתתי את הזכות לבית דין לכתוב ראיות על דבר מסוים הזה. זה אין או לא יהיה. לפי הרשב"ם, מעולה, עשיתי מסירה, ועשיתי קניין סודר של כתיבה עומד, אז יהיה בעתיד גם שטר ראיה, זה יועיל. אבל לפי תוספות, מכיוון שלא נקנה במסירה, ולא נקנה בקניין, אלא בשטר, אז צריך שיהיה שטר ראשון שבא ממני אלך, ולכן כל מיני שיטרות ראיה שבצורת די שסתם קניין כתיבה עומד, לא יועילו. ואכן שולחן ערוך מנוחת בעל לכאורה להפוק מהבנה הזאת של אני אומר כל מרשב"ם, נגיד רבן יונה, כי רשב"ם לא נפסק הלכה, אבל מהדרך הזו של רבן יונה, אותו שרון אפילו עם שערו לידו.
למה אתה עושה את זה לא יועיל? הוא עושה איתו קניין סודר.
שקניין סודר לא מול חובות.
אין בעיה.
לא מלוכות. אבל
זה
לי
טוב
שאתה רביאו,
לא מה
הבעיה. לא, אז לא אני אביא לו. אז אתה תמיד סתם קניין, סתם קניין, אתה אומר גם לשתה ראייה, לא לשתה קניין. אז יש כאן ראייה נפלאה למה התכוונתי. אבל אין כאן, בסוף דבר, אין כאן עוד דבר. אומר זה, אפילו אם נסרו לידו וקנו לידו קניין שמוכר לו כל שיבוש שכתוב וכתבו לידים, נקל את הכתב אינו, אלא לראה בעלמה ואינו כלום. רואים שהתפקיד של השטר השני הוא לא רק לצבוע את המסירה, אלא ליצור את הקניין. עכשיו תראו את המשפט האחרון, שהוא מין קצת מוזר, ויש מי שאומר שצריך שתבוא לידו אותה כתיבה. יש מי שאומר שהכתיבה זה צריך להגיע לידו. אז זה קודם כל מסדר מעולה מה שאומרים. אבל נשך תפלא, מה זה יש מי שאומר? ויש מי שלא אומר ככה? ככה אתה מהשך, מה זאת אומרת? לא, 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 מי שאומר ככה, אבל זה פשיטה. אומר זה הקצות, מה פשיטה? בכלל לא פשיטה. בעצם קולו של רבינון, הקצות לא יודע מעל אותו רבינון, אבל קולו של רבינון מסתכל אחרי דבר של הקצות.
מה זה? אומרים שזה טוב.
כן, יכול להיות. איך? אבל הראש הקודם כל אומר הקצות, מה פתאום? למה אתה חושב שגשת לידו? הרי הוא עוד נעת, עכשיו אחר, זה כבר נפקה בין השנייה שלהם הדברים, מה יהיה בקטן? מה יהיה בקטן? איך? מה יהיה בקטן?
איך?
מי מי?
שבח,
עצמו. שבח, עצמו. שבח, עצמו. כן, אני מבין, אבל בוא נאמר ככה, היכולת של הדין צריכים את הדבר הזה, רק קצת פוקח תנן ואומר, אבל מה שנשך אומר לא צריכים מקום לזה, כי זה פשוט מספרה, כי בעצם כי השך רבין זה שתב קינן, מה אבא בן השלום, אומר קצת, זה בכלל לא פשוט. יכול להיות שמסיבות חיצונות אתה צריך לצחות את הדבר הזה, כי חלק משיטות הקניין, אבל לא כי משהו מהותי, כי אומר קצת, וכאן נגיד את הכיוון נוספת, מה יהיה בקטן? קטן לאו בני שטר ענינו, קטן לא יכול לכתוב שטרות. האם קטן יכול למכור לחברו את השטרות שיש לו על ידי כתיבה ממסירה? אם הכתיבה עיקר, קטן לאו בני שטר ענינו. אם זה מסירה עיקר, אז הוא מוסר, והשטר המסם הזה יהיה לא עובר את שטר קיניה שהקטן יעשה, אלא שטר ראה באלמה, והקצות מוכר המסימן ראש למדי, שקטן יכול לזכות, שקטן...
יכול למכור שטרות
שלנו. יכול למכור שטרות, על כוחנו שהשט השטר של הכתיבה לא פועל כלום, הוא לא מה שמחיל את החלוט, הוא רק זה שצובע את המסירה עצמה. בסדר? זה כאילו כבר נפקה מן השנייה שעולה בעצם מהדברים האלה, ובעצם היא קשורה לאותו יסוד, עד כמה אתה מחפש בכתיבה את הצד הקנייני שבה, או שאתה מחפש את הרק כרקע בעלמה לדבר המרכזי. מכאן אני מגיע לעוד נפקה מן נוסף שהזכרו את אחד השיעור, אבל לא חידם את הדברים. מה היעדים בחפץ שטר שהלך לאיבוד, שטר שהלך לאיבוד, כמו שהבנו תחת השיעור, עושים את החשבון של הקצות בדברי התוספות, שם כבר אין חסרון שלו לברשותו, ולכן אלה יוכל לאדם אחר לזכות בשטר. הקצות מחדש שמצב כזה תועיל לו זכייתו של המועצה מדאורייתא, כן? כי בעצם הייאוש יצר מצב כזה של דעת מקנה של המעבד, שהוא מזכה את כל מה שרוצה לזכות בשטר. הוא עשה כאן מעשה הגבה, מעשה מסירה, זכה בחפץ אליו, אומר הקצות שהדברים האלה והוכח אותם מתוך דברי התוספות שמוכח שלפי סוף זה מול לפעמים דורייתא נפקים דיני עונה. אבל בואו לרגע נתעלם מהשלם אלו דעות עבדי הבנן. אבל חסר כאן את העיקר, חסר כאן את הכתיבה, יש כאן רק מסירה ואין כאן כתיבה. מה אתה רוצה? האם אתה רוצה דיבר רק אליבא דעת רבי שהיא לא דעת ההלכה? אומר הקצות, למה תמיד צריכים כתיבה ומסירה? כי אתה לא יודע מה הייתה כוונתו של המקנה לקנות, כי אתה מדבר בעסק רגיל שיש ויכוח ביניהם, ואולי התכוון למכור לא רק חלק ולא הכל, אבל כאן שהמקנה נמצא בכל הסיפור, אז ברור שהמסירה תיכול את הכל, ולכן אומר הקצות, במצב כזה שבו אין מקנה שהוא פרדר איתך, כמו ביוש, שם זה יקנה רק במסירה ולא בכתיבה, למה? כי המסירה היא כאן.
זה יתייאש מהחוב אבל?
איך?
למה להגיד שהוא יתייאש מהחוב?
ברור.
למה?
ברור שהוא יתייאש.
למה מה, הוא מנובל על עובל? למה
אני רק מזכיר למה זה עוסקה בכלל בשולחן ערוך, ולמה קצת נזכיר את הדברים האלה, זה קשור להערה של מה שהסבירי בקודם, כי השולחן ערוך שם מתחיל במשפט, שצריך לעשות את המסירה, צריך שיהיה בה דעת מקנה, כן? או מיד ליד, או לפחות דעת מקנה. השולחן ערוך תלבל, הדברים האלה נגרו מדעת רבי, שמצריך מסירה כקניין, ואז מצריך את כל הדברים האלה. בדת רבנן, אין צריכים גם דת מקנה, אני מחדש. אם לפי רבנן הכתיבה היא עיקר, והמסירה, כמו שאמרנו, בא רק לתת, להסיר ראותות, שלא יגיד גם בדברים אחרים. האם המסיר, עכשיו אני שואל שאלה הפוכה, אז עכשיו, דעתי, אם הכתיבה צריך לעשות לפי דתי הקניין או לא, והקצות הוכיח מקטן, והקצות מילה רצה להתלבש, אולי אפילו אם לא הגיע מידע של המוכר לקונה זה מועיל, ורצה למוש אולי איך כל זה, במציאה, בכלל לא צריכים את הכתיבה. אני עכשיו שואל לכיוון הפוך, המסירה, צריכה את כל תנאי המסירה או לא? השולחן ערוך ציטט את רי שדיבר בדעת רבי. רבי זה לא חוכמה, הוא אומר רבי שמסירה קונה. אבל דעת רבנן לכאורה מסירה, לא רק לסיבות דדיות, אומר קצות מכאן מוכח, שברור שמסירה צריכה לעשות על פי כל הלכות קניין למסירה, שצריכה את הדעת מקנה, וזו הוכחה גדולה שגם לפי דעת רבנן לא חזרנו בנקודת רבי. אלא כמו רבן יונה, ודאי שהמסירה היא קל, וצריכים את השאר רק בתור גיבוי מלא, אבל המסירה צריכה לעשות על פי כל הלכות המסירה. על שתי השאלות האלה ששאלנו, עונה על נתיבות, מה שנתת לכם בתחילת השיעור, בעצם זה אותו סיב שולחן ערוך, שהשולחן ערוך היה לו אבא אמינא, שבאת כאן זה יועיל, ומה זה לא יתקן מדעת מקנה, ומכאן מוכח, שבאבית סוף סוף זה כן יועיל, כי שם יהיו שמואל
ומואל. אבל כל הזמן
מה
שתי השאלות
של נתיבות הולך לענות עצמם. בשולחן ערוך בסעיף ט' כתב, שבאתקר לא מועיל לזכות בשטר. וכאן מדויק, שביהוש זה מועיל. שתי חידושים יש כאן, א', צריכים דעת מקנה, לכן בהתקר זה לא מועיל, ב', במציאה, זה כן יועיל, למרות שאין כתיבה, יש רק מסירה. זה שתי הוכחות שהפסות הבין שיטתו, שהכל זה מסירה ולא הכתיבה. אומר נתיבות, כל הסוגיה שלה דיברה על תחילת השיעור, מה שקצת דידנו, על השטר, נפקמינה לא לגבי החוב שבו, אלא נפקמינה לגבי, לתפוס אותו כמשכון, לתפוס אותו כמקום כזה שבו עכשיו זכיתי בנייה מסוים הזה, שאם אני אצליח אחר כך להתמקח עם אותו לב שאתה אומר שהוא קצת התייאש עם אותו אדם, אבל הנה, אתה רוצה לך שם זה מה שיציל לך את החיים לגבי הדבר הזה, אבל אתה מדהים. כן, ברור שהוא עושה שטר. כן, ברור שהוא עושה שטר,
כדרך
שלא יהיה. כן, לא עושה את זה, כן, הלב. למה, זה הרב? השטר הוא של הלב. זה לא הייתי, אני מחפש את המספחים האלה. לגבי זה ברור שבנייר עצמו, הדרך שהוא נקנה זה עדי קינן מסירה, שצריכים דעת מקנה, בדבר ראשון. ובדבר עצמם זה כאן ברור שלא צריכים כסף כתיבה, כי תקווה צריכים עוד לשיבות, ולא לנייר עצמו. ככה הנתיבות מיישב את הדברים, ואנחנו רק דברים כל הזמן את המתח שיש כאן בתוך הסוגיות, אם לראות את הדברים ככה או לא דברים אחרת. יש עוד נפקמינה, זה הכי מאוד מתוקה, בסדר של דברים, שכתוב אותיות לפנות, וכתיבה,
אבל איך הנתיבות יודע על השאלה של...
דעת מקנה?
דעת מקנה שכאילו...
הוא קונה את הנייר, לא את החוב, את הנייר בטח זה עם דעת מקנה. אני על עצמו, נקנה מסירה. זאת אומרת,
את הנייר, תראה,
מה? כן, את הנייר, לא, מחדד. זה לא נייר, זה מה שלכן אמרתי את השיעור, זה לא נייר של הלטור פיזורית. הוא כוח חמש לא לשימו. וכל זאת אומרת, חמש לא לשימו, הוא אומר, זה את המסירה. למה הצלחנו לקראת את הסוגי המסירה? אומר, ברור ש... תראה איתך, הצלחנו את המסירה כדי שמלבד לחוב עצמו הוא יקנה גם את השטר לתורת משכון, ולזה
זה אמרנו מתוק, אני מספרה, אני לא כל כך מדבר למה שאני צריך מסירה בשביל זה, זה לא אחוז, זה אין פה משהו אפילאי, ברגע שיש לי את הראייה ביד, אז אני יכול להשתמש בזה במונית כדי...
אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אני קורא אותו לוב של הנייר שממש לא עושה אותו יש לו כוח הממשכן שבו...
זה הנייר שכתוב עליו ראייה, וזה מה שמעניין אותו לאיזה, שלא יהיה לי את הראייה הזאת ביד, זה האותיות האלה, אם זה יהיה מחוק, לא יהיה לו שום מלך.
אני מסכים, אבל גם אם יהיה אותם, זה עדיין לא, זה לא הם לבד, עדיין מעבר להם יש את
הכוח השטר שקם. זה לא קשה,
זה משהו
באוויר, זה משהו
בזה בסוף. לא יודע, זה טוב, זאת אומרת, כאילו אני רק בא יותר
לנותן... זה לא קשה.
הנה, חינם, מה שאתה אומר, להתי רק, טוב, מוביל אושר, או שכל יום חבל דברי הפצועות, או שאולי אם אני לא יודע כבר נספיק להגיד בסוף הזה עוד משהו קטן ככה לסיום. אני רק אומר, נפקימין היפה שיש נדעתי בשתי דרכים האלה, זה בסדר של מסירת הדברים. עכשיו הסוגיה הוא תאונות לראות בכתיבה ואחר כך מסירה. אבל כבר כתב הרדב"א שהסדר הוא בעצם הפוך. קודם כל צריך למסור, לאחר צריך לכתוב. והוא הביא דוגמה מאוד מתוקה לזה, כמו שכתוב, חופה וקידושין, נכון? שחופה וקידושין, לא זוכר מן ציטוט מהגמרא וקידושין זה, כל מי שאין לו עסק בחופה וקידושין לא יעסק מהם, חופה וקידושין, ברור שקודם כל עושים את הקידושין ואחר את החופה. מה זה? איך? הברכה. מקדש שבו יצא על ידי חופה וקידושין. לכאורה, אני צריך לומר, בקידושין וחופה, אם אתם יודעים את זה, אלוהים, מקדש החופה על ידי קידושין. אז נגיד ככה, קודם כל רואים שלפעמים הסדר הוא הפוך, עוד נת נצא להגיד משהו קצת יותר עמוק של סמר חזר מזה, אז יש במחלוקת, בעצם מקדים את המסירה לכתיבה או את הכתיבה למסירה. מהשקופה הפשוטה ולנתיה הלא נכונה, ולומר, אם הכתיבה היא כאן, היא צריכה לתשונה. אם המסירה היא כאן, היא צריכה לתשונה. קצת אומר שקצת התחצפן עכשיו, וככה הבין הקצות, ורצה לומר שזה שמקדימים את המסירה לכתיבה, כשורה נרוך, רעי יהיה שהמסירה היא כך, שלכן צריכים להגדיר את המסירה לכתיבה. בצורה פשוטה בדברי הריד והמוכח בדיוק הפוך, ונראה שבדיוק הבאתה לה, כוונה. כשאתה עושה את המעשה, אתה צריך לעשות אותו כבר ללא ראותו. אם לפי התוספות, שהכתיבה היא כך, ומסירה זה רק כדי שלא יגבי, אתה צריך קודם כל לשחרר את כל המעכבים, שלא יהיה קודם כל את המסירה, ואז תוכל לעשות את המעשה העיקר שהוא על נושא הכתיבה. ודווקא לפי רשב"ם בדיוק הפוך, או לפי רבי נחמן בדיוק הפוך, אתה רוצה לעשות מסירה, והמסירה משעת המסירה. היא צריכה להיות צבועה בצבע מאוד מיוחד, אז צריך שתקדם להכתיבה, כדי שיהיה ברור מה שאתה מוסר. אם רק אחרי מעשה הקניין יהיה ברור מה שאתה עושה, בשעה שעשית את מעשה הקניין, הוא היה דבר יותר משמעות מציאות, ולכן זה בדיוק הדוגמה נפלאה, שמקדש שמלת על ידי חופה וקידושי שהתכוון הריבה, שמקדש שמלת בחופה על ידי קידושי. למה חופה תהיה חופה? בזכות הקידושי. למה המסירה תהיה טובה? בזכות הכתיבה שקדמה לה, וקנה להפוך לשיטות אחרות, ולייצא שדווקא בצורה פשוטה דעת המחבל, כמו שגם נראה בסיבה, שהכתיבה היא עיקר, לכן בגלל זה אדם אתם מגיעים את המסירה לכתיבה, כדי להסיר את כל הרוטות ויש לעשות את הכתיבה. אבל דווקא מה שהריד במביא שם רבותיו, זה יותר כדעת הרשב"ם, שהמסירה היא עיקר, אז צריכים להגדיר את הכתיבה למסירה, כדי לדעת כלפי מה המסירה מתייחסת. אין לי כבר כל כך כוחות, מה השעה? אז עוד, רק מה ש... בסדר, אנחנו הצגנו כאן...
כמו שכל הזמן אומר שזה... שיטת
תוספות
בראש, כמו שאמר הרבי
מיוזר. איך? קצת כל הזמן אומר שזה תוספות בראש
מול רמב"ן.
שהוא תולה
את זה במשך
המתקיר,
שמספיק רק
מסירה
שם,
מסירת חלקה שלו. אני הוכרתי מהתוספות בראש, זוכר שלא כמו קצות, אבל אתה צודק. בדיוק מה שעכשיו רציתי לומר, שיש את שיטת הראש שלא דיברנו עליה. שאני אגיד אותה רק בקצרה. ואולי, בוא נאמר ככה, בשולחן ערוך, האמת היא שיש ראיות לכאן ולכאן, הנתיבות מוכרחת לשיטתו והקצות מוכרחת לשיטתו. יש מקורות מפורשים בשולחן ערוך שנראה שצריך לעשות מסירה, כמו שאמרתם קודם, על פי כל כללי המסירה, עם דעת מקלם וחולים וחולים. מצד שני, בשולחן ערוך נראה בצורה ברורה שצריך לעשות את הכתיבה עם כל הלכות הכתיבה, ושתה ראיה לא יועיל, כמו שאמרנו קודם, ואין לי עכשיו זמן לפרט את כל הראיות האחרות שנראה במרחב הדווקא שמצריך את הכתיבה עם כל מה שצריך. וכל דברים מובילים רק לדרך האחרונה, ממש בדקה אחת, שהיא דקו של הראש בסוכיה, שלמעשה נראה מדבריו, הנה חנמי, שצריכים גם וגם, גם את הכתיבה וגם את המסירה. אז הלשון של הראש, שצריכים את הכתיבה בשביל להקנות את השיבוד, ואת המסירה כדי למכור את כוח הגבייה. שזה שתי דברים, בעצם נגיד ככה, הכל מתחיל לזה שמחד שעון די הרבנן. עכשיו יצרנו כאן משהו מלאכותי. אז איך יצרנו את הדבר המסל הזה? אמרנו, אתה על די הכתיבה מוסר לו את עצם החוב, אבל אתה צריך גם את הגבייה בפועל. לכן אתה צריך גם את המסירה, כדי למסור לו לא את הנייר בעלמה, ולא רק כדי להסיר כל מיני אותות, אלא כדי למסור לו גם את זכות הגבייה של הדברים, על ידי השלמה של שתי התנאים האלה, של כתיבה מסירה, אתה מסור את הכל, ולפי זה גם הכתיבה וגם המסירה צריכים להיות על פי כל הלכות הקניין במלואם, שהשטר צריך להיות שטר קניין ולא שטר ראיה, עם כל הנפקימון שמתלוות אליו, והמסירה צריכה להיות על ידי דעת מקנה וכו' וכו', ורק על ידי שילוש של שתי הדברים גם יחד, רק על זה ייבנה הקניין בצורה המלאה שלו. איך?
למה
הכתיבה העיקר לפי הראש?
ראש
משהו שלא הכתיבה העיקר,
והעיקר
כלי עלום, אני אקח את זה שוב. כן, אני אומר, כי העיקר זה ליצור את החוף.
רק אתה צריך גם... שבוד העיקר וה...
והגבייה זה הוצאה לפועל של הדברים האלה. בוא נאמר ככה, בהקשר מסתם דקן, ברור שמשהו קודם כל אומר, הכתיבה לא מתלמת למסירה, הרבה יותר לפעמים מהשבה, ולא תפק. היא סיפור בפני עצמו. אבל כדי להשלים את הכלי לצורה טובה, צריך לעשות גם מסירה. כדי שימסור לו גם את החוב, כדי שיהיה לו את כל המציא משותו לקבוצת את הדבר מסוים הזה. אם חסר לו או המהות או המימוש, אז חסר בעצם, נאמר ככה, בדעת הכוינה, ברוגע שלו בקניין מסוים הזה, אז רק השילוש של שתי הדברים גם יחד הוא זה שישלים את הקניין מסוים.
ולפי הראשון, איך הוא יכול למכור את זה? אם יקנה...
לא, כי הכל זה הצגה כמובן. כל זה רק סיבה למדיבונים לרבונים. מדורת הברור שרק המעל והוא הבעל חוב האמיתי, ואז מלא חזרו בחלום החול, יכול לפק את כל ההצגה הזאת, לומר, אתם עושים הרבה הרבה הצגות, אז דבר שבכלל כבר לא קיים בעולם, כאילו, כן. בסדר.